רועי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אי, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, בוקר טוב, פרק נוסף של קיקטוק, פרק מספר 64. רועי זריאן, גילי ורמוט, מה קורה גילי?
בסדר גמור, בסדר, הבאנו היום בלם וחלוץ.
צמד הדלטים.
צמד, אותו שנתון גם דרך אגב, 88. באמת? באמת. למרות שדודו בנבחרות מגיל צעיר, דן היה לייט בלומר, פרץ באולימפית.
אבל, סקופ, ניצח אותי בגמר, בנס ציונה, אתה זוכר, הייתה עם טוברוק, מכבי תל אביב הייתי, הוא היה בטוברוק, 1-0 ניצחו.
באיזה
דודו
גיל?
דודו קפרה,
קוראים לו. מה זה, טרומבט? איך אתה זוכר?
טרומבט,
כן,
באמת?
כן,
מה, שביעות?
כן. שביעות.
די, נו.
שמע, אני בעלם
שזכיר את זה. אז היה איתך גם... אלו, גביש ומורי זה שנתון יותר צעיר.
לא, גביש 89.
היה איתי ריף מסיקה.
גביש וברד התכוונתי.
כן.
עריף מסיקה.
זה פרצופה לדודו של איך הוא זכר את זה, אלוהים ישמור.
איפה הוא הביא את זה?
היה לך קשה לשחק נגדו, את האמת.
הוא לא זוכר, איך הוא יודע.
לא, אז עזוב בטרומבט, בבוגרים.
דודו, אלו אימא, אלו אימא, אתם קוראים לו דודו קפרה.
נכון. אמא שלי, מכירים אותה בכל המגרשים.
בגלל זה כאילו, אתה יודע, דודו קפרה, דודו קפרה.
אבל רגע, היה לך קשה לשחק נגדו?
מאוד, בלם מאוד מיסניק, קשה.
מיסניק.
כן, כן, כן.
טוב.
אבל לא צופטים, לא צופטים וכאלה, לא דקל קיינה.
אבל טרשטוק חופשי.
לא, לא, אני...
אתה היה לך טרשטוק רק עם שחקנים לקבוצה שלך.
מלך.
זה פיס אמיתי. פיסניק אמיתי.
טוב.
במצוות את החלוץ שלו היה צובע את הבלם של
לידו. את הבלם של ליד, היה מתיש אותו.
מוריד לשחקנים שלי את הביטחון, כן.
טוב, בואו נתחיל. נתחיל עם מכבי תל אביב מאתמול. אגב, יש לי את התגובה הרשמית של מכבי תל אביב. טוב, בוא נדבר קודם כל על המשחק של אתמול. אחרי זה נדבר כללי, אז בוא נתחיל מהמשחק של אתמול נגד פורטו. כאילו תוצאה מכבדת, 1-0, עוד איזה הפסד כזה מכובד בתוך הקמפיין הזה, אבל היה לא כיף אתמול.
קודם כל, אני רוצה להחמיא למכבי תל אביב שהגיע שאין לה על מה לשחק למעשה. בטח שברגה כבר הובילה, גם אם לא משנה מה הייתה מנצחת זה, היא לא הייתה עוברת. נגד קבוצה שיש לה על מה לשחק.
מאוד.
והיא נראתה טוב מכבי תל אביב. אתה יודע, הכל יחסי כמובן, אתה רואה את האצטדיון המבאס הזה, אווירה מדכאת, אין אווירה, וגם המשחק נפל לאין אווירה הזאת, אבל מכבי תל אביב עמדה איתם שווה בשווה, לדעתי היו שווים תיקו במשחק הזה.
כן, לגמרי.
אז השאלה פה, אם מכבי תל אביב הייתה טובה או פורטו הייתה גרועה? ואני הולך יותר כיוון של פורטו גרוע, פורטו בתקופה מאוד לחוצה,
תקופה קטסטרופלית.
קטסטרופלית, אני לא זוכר את פורטו בסיטואציה כזאת. שוב, נכון, מכבי תל אביב בסוף הגיעו למצבים ויכל להיות שם איזה 1-1, לדעתי אפילו לא היה אופסייד, אני עוד לא...
לא, היה בכדור עומק הראשון,
כן.
לבן עוברם.
אז אני לא זוכר, אני...
לא, שם היה נבדל 100%.
כן?
בלבן עוברם היה נבדל.
בכל אופן, יכולו להשוות מכבי תל אביב, אבל שוב, פורטו בהתקפה אחת, נגיחה, השוער של מכבי תל אביב לא נגע בכדור, עשו את ה-1-0 הקטן הזה, עלו שלב, ומראים את העוצמות של המועדון.
אני חושב שהמשחק אתמול די מסכם את הקמפיין של מכבי תל אביב, שבאמת היו לה משחקים טובים שהיא לא נפלה מהריבות שלה, אבל בסופו של דבר לא הצליחה לקחת את הנקודות. אבל צריך להזכיר גם שמכבי תל אביב שיחקה כל משחקי חוץ, בלי בלומפילד, וגם אתמול היה מאוד מאוד קשה לראות את זה, את האצטדיון המיושן הזה עם המסלול האתלטיקה הזה. ואין לי ספק שאם מכבי תל אביב הייתה משחק בבלומפילד, היה לה את עוד 4-5 נקודות.
זה כשנסתכל ברחב על הקמפיין, לגבי אתמול, קודם כל, זה הרכב של אזטיט שהוא בכלל עם מחשבה על יום שני.
ובצדק.
כל ההגנה, ודור פרץ שלא משחק, דור תורג'מן כן פתח כי הוא בצהובים, הוא בכלל יכול לשחק בבית"ר ירושלים. אז כל ההרכב הזה בכלל היה עם מחשבה על יום שני של בוא נסיים כבר את הקמפיין המעייף הזה, גם ככה אין לנו על מה לשחק, ונחזור לליגה שבעצם שם יש לנו את המאבק עם הפועל באר שבע. ואני חייב להגיד ש... אני מתחבר למה שאמרת, שדווקא עם ההרכב הזה, עם רז שלומו ועם למקין, שסוסו משחק בלם, אתה יודע, כל פעם הוא זורק אותו באיזה עמדה לא קשורה, אני מאוד אהבתי לראות את מכבי תל אביב אתמול. שוב, היא לא שיחקה איזה כדורגל גדול, אבל הייתה...
היא לא נראית...
נתנה פייר פייט לפורטו.
ראינו אותם בבודגלימט, נראים נחותים.
מאוד.
ראינו אותם באייקס, עוד מעט נעשה את הסיכום, נראים נחותים. אתמול הם עמדו שווה בשווה. צריך, כמו שדן אמר, פורטו בתקופה, 5 משחקים אחרונים, 4 הפסדים ותיקו. תיקו האחרון בליגה נגד סנטה קלרה, הם מחטיאה 2 פנדלים בדקות האחרונות, גלנו, הם מחטיא 2 פנדלים, ונגמר ב-1-1, אז תקופה על הפנים. וזהו, כמו שאתה אומר, הראייה היא כבר ליום שני לביתה, ראית את זה בחילוף גם, שקניקובסקי נכנס במחצית.
הוחלף במחצית.
הוחלף במחצית, סליחה, ווונוברהם נכנס במקומו, נכון? זה משהו נראה לי גם שתוכנן למשחק הקודם להכניס את קניקובסקי לעניינים מהפציעה נגד מכבי חיפה, אבל זה לא קרה, וגם סלוגה שנכנס במקום משפטי, ראינו את זה נגד מכבי חיפה, ממשיך, ויהיה מעניין לראות אם משפטי עכשיו...
אגב, סלוגה זה מעניין. כן, אני כתבתי לי שצריך להתייחס לעניין הזה של סלוגה.
אז קודם כל ניגע בקישור, שאני חושב שזה הליבה של מכבי תל אביב, שזה ווונוברהם כרגע, דור פרץ וגבי קניקובסקי, שלושתם אתמול לא סיימו 90 דקות, אז ראינו פה את הראייה ליום שני. וקצת על משפטי. אני אישית חושב שהוא שוער מאוד טוב. אבל רואים משפטי...
הרגיש את האבל, אני חיכיתי לאבל.
לא, כן, רואים משפטי, צריך להבין שאת החולשות שלו הוא לא יכול להראות בפומבי. ואני אסביר. רואי משפטי, אחרי כל מצב נייח, רץ לשופט. ואתה רואה אותו ממש בפאניקה. ומכבי תל אביב, הקבוצה הרגישה את זה. זאת אומרת, כל מצב נייח נגד מכבי תל אביב, אם זה נגד טבריה, ואם זה נגד באר שבע, ואם זה נגד מכבי חיפה, כל הזמן יש פאניקה שיש קרן. עכשיו...
וגם נגד בודגלימט.
כן, גם נגד בודגלימט. ואתה מרגיש ממש שסך הכל קרן, הרי מבחינת אחוזים, 1-10 נכנס קרנות, אפילו לא, נכון?
אפילו לא.
ומכבי תל אביב, היה הרגשה שכל קרן הולכת להיות גול. ורואי משפטי פשוט שידר לחץ, ואני חושב שזה בעצם החילוף שלו. רואי משפטי שידר לחץ, והביאו את השאר סלוק הזה, שאגב, הוא עוד לא
נגע בכדור. עוד לא עמד למבחן, אגב, לא...
הוא קיבל גול נגד מכבי חיפה, שהוא לא יכול לגעת בכלל בכדור.
גם אתמול לא באתו לו לשער חוץ מהגול.
גם אתמול, לדעתי נגיחה שהוא לא יכול להגיע אליו בחיים. ובעצם הוא סך כל משרה שקט, משחק רגל נחמד, הוא עוד לא רואה אותו בזינוק, אבל פתאום אין לחץ במצבים נייחים, ופתאום אין לחץ בהגנה, ואני חושב שזה הסיבה לחילוף של רואי משפטי. לא יכולת, רק הדבר הזה.
מעניין, אהבתי מאוד. אני מתחבר לדברים, לא חשבתי על הדברים שאמרת. אני באופן כללי הרגיש לי שהוא לא שוער טופ לבל בשביל להיות שוער של מכבי תל אביב, והדברים שאתה אומר, וואלה, אני מתחבר, אני מסכים.
למרות שנסייג מצד שני שבכל זאת עשו איתו אליפות עונה שעברה,
כן.
ויש גם תקופות פחות טובות.
אני חושב שהוא שוער טוב שהיה בתקופה פחות טובה בזמן האחרון.
אני באופן כללי חושב שלכל הגדולות אין שוער מספיק טוב. אין איזה פיגורה, אמרתי את זה בהרבה פרקים, אני אגיד את זה שוב, אין איזה שוער שאתה אומר, זה שוער שעוד 10 שנים אוהדי מכבי תל אביב יזכרו, אוהדי מכבי, אולי שריף כן יעשה, אתה יודע, הוא צעיר, אני לא יודע. טוב, בוא נתחיל להסתכל רחב.
יש שריף אחד שהתחיל צעיר ונעצר את משהו.
נעלם.
ממש נעלם. טוב, אז מכבי תל אביב מסיים את הקמפיין במקום ה-29, והתגובה הרשמית של מכבי תל אביב זה ברוך שפטרנו מעונשו של זה. זה כנראה הקמפיין האירופי הכי מבאס שקבוצה ישראלית חפתה. משחקי בית בבלגרד, בלי קהל, מגרש מזרח אירופאי עם וייב מדכא ומסלול ריצה. תוצאות לא משהו, מלא טיסות מעייפות, ורק כדי להפוך את זה לממש מתיש, היו שני משחקים יותר בפורמט החדש מאשר בפורמט הישן. אז כאילו, אתה יודע, בדרך כלל קבוצה ישראלית שרוצה להפיל, כאילו, מה זה רוצה? כל הקבוצות הישראליות רוצות להשתתף במפעל אירופי. זה היה נטל, זה היה נטל למכבי פתח תקווה, זה היה נטל למכבי תל אביב.
ונעביר ביקורת
על... מכבי חיפה והפועל באר שבע, זה עשה להם נזק אדיר בתחילת העונה. לא טוב.
ונעביר ביקורת על הפורמט החדש, שזה פורמט שהוא לדעתי קצת מאבד מעניין. כאילו סוג של ליגה, אז כזה, ההתחלה לא מעניינת, ו... שוב, אני אישית פחות
אהבתי. דווקא יום לפני זה בליגת האלופות, זה היה וואו אחד גדול.
זה היה וואו מבחינת הגולים.
אבל הוא צודק, רק במחזור השמיני. עכשיו, למה אני מתחבר למה שאתה אומר?
אבל
זה כמו ב-NBA, שכאילו העונה הסדירה היא כזה...
בול, בול, ענק, ענק, ענק.
אחי, בוא, משחק, 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 משחק. מגיעים לחודש האחרון. 172
עד 82,
מתחילים להבין מי צריך לנצח מה.
אז אני יכול ללכת איתכם מהצד השני. עד עכשיו שהיו שלב בתים בכל השנים הקודמות, מחזור לסוף, אולי שני מחזורים לסוף, כבר היה לך עולות.
היה קבוע את העולות, כן.
והיה לך גרבץ' 2 במשחקים האחרים, אז פה זה אולי הפוך.
היה לך הרבה בתים, פתאום בית המוות, והיה לך פתאום בתים כזה שמי יעלה, וכל משחק חשוב, ולא יודע, אני אישית אהבתי יותר את הפורמט הקודם.
אני גם לא מצליח, אתה יודע, זה גם עוד לא הצליחו בערוצי תקשורת, להבין איך אפשר להראות את הטבלה. נכון? זה תמיד כזה חתוך, 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 חתוך.
אף אחד לא צריך להבין את הפורמט. בטח לא...
לפני זה הרבה חוקים, זה כמו בתקנון, האותיות הקטנות. יש לזה מלא חוקים, עכשיו בהגרלות זה צמד מול צמד.
אני מודה, לא יודע מי נגד מי.
ואני אגיד לכם את המה שהכי כואב לי שאין ריבנג'. מה זאת אומרת? נגיד עכשיו...
אין גומלין.
בדיוק. אין עכשיו כאילו מנצ'סטר סיטי נגד פריז סן ז'רמן, רגע, פריז ניצחו אותם, הם לא יכולים להחזיר להם.
נכון.
אז כאילו, זה לא יודע, זה קצת מוציא לי מה...
אני לא מצליח לעקוב. אתה יודע, עשינו את הווינר. בפרק הקודם ראית, הדפסתי את הטבלה ומרקרתי, עכשיו זה קודם כל טבלה על שני דפים.
יש תוצאות?
ראית שהדפסתי שני דפים?
יש תוצאות? מה, פגעת?
פגענו, מה היה שם? לא זוכר מה עשינו. והייתי צריך למרקר, כי אין מצב שבעין אתה מוצא את הקבוצות.
אני אחד כזה אמרתי, אני מקובע ואוהב את הסדר, בתים, 2 ראשונות בצ'מפיונס, מקום 3 נופל לליגה האירופאית, או מהאירופאית לקונפרנס, הכל מסודר. פה פה זה יותר בלגן, אבל המחזור האחרון בצ'מפיונס ליג היה וואו, עם כל המשחקים ביחד, וגם כן. היו מלא שערים, היה מעל 3 שערים ממוצע למשחק.
אבל זה בגלל שיש קבוצות פחות טובות, ויש פערי רמות. ככה אני רואה את זה.
אוקיי. אבל שוב, רק המחזור האחרון היה מעניין. כאילו, כל השאר, אתה לא הבנת מי נגד מי, לא, אף אחד לא הבין את הפורמט.
לא, וזה חדש לכולם. בדיוק. מעניין שעונה הבאה כבר יותר נסתדר. בואו נרגע נעשה סיכום של מכבי תל אביב. יאללה. אני אקריא את כל התוצאות, ואז אני אשאל אתכם שאלה. במשחק ראשון הפסידו לברגה 2-1 עם המהפך, שער של דוידה ופנדל. משחק שני, מיטיולן, ניצחו 2-0.
הפסידו.
הפסידו 2-0.
הפסידו 2-0 למיטיולן, כן. מכבי תל אביב, סוסיידד, סוסיידד ניצחו 2-1, שער של תורג'מן היה שם. אייאקס, עם הפרעות לאחר מכן, 5-0 לאייאקס באמסטרדם. בשיקטש, מכבי תל אביב, משחק אולי הכי טוב של מכבי תל אביב בקמפיין, 3-1 ניצחו, קניקובסקי, דור פרץ ופטאצ'י. אחר מכן מכבי תל אביב ניצחו את ריגה 2-1 עם נחמיאס וסטויץ', שני הבלמים, ואז ההפסד לבודגלים 3-1, עם דור פרץ כבש, ואתמול הפסד 1-0. שתי ניצחונות, 6 הפסדים. האם לדעתכם מכבי תל אביב הרתה ברמתה שהיא שייכת לליגה האירופאית, או שמוטב הייתה משתתפת בקונפרנס שם יותר, ברור שהיא הייתה עושה שם יותר נקודות, אבל... איפה הרמה שלה? האם היא יכולה אחרי הקמפיין הזה? אומרים, המקום שלנו בליגה האירופאית.
אתה רוצה להתחיל או?
אני אתחיל. אז אני חושב שלמעט אייאקס והקבוצה הנורווגית, מכבי תל אביב לא נפלה במשחקים מהקבוצות האלה, ושוב אני מזכיר שהיא שיחקה משחקי חוץ בכל המשחקים, ובכל המשחקים היא גם, אתה יודע, היא הייתה שם עד הסוף, ואתה יודע, בסופו של דבר לא הצליחה לנצח, אבל אני חושב ש... באמת, אם היה לה את בלומפילד, אין לי ספק שמכבי תל אביב הייתה עם עוד 4-5 נקודות, והיינו מדברים אחרת על הקמפיין, אבל אנחנו נזכור את בשקטה שבאמת מכבי תל אביב עשתה משחק טוב שם. בשאר זה קמפיין מאוד בינוני.
אני אישית לא מתרבר לדודו. אני חושב שמכבי תל אביב זה... אם היא הייתה עולה, זה מבחינתי הישג אדיר. אדיר. ואני אסביר. רוב הקבוצות שעכשיו הקראת, פחות טוב, יותר טוב מכבי תל אביב. למעט ריגה, כל קבוצה שאני אשים אותה מתוך 10 משחקים, לדעתי 7+ ינצחו את מכבי תל אביב. ואני חושב שמכבי תל אביב עשתה מעל ומעבר בהינתן כל התנאים, ובהינתן שאנחנו במלחמה ועומס משחקים מדהים, והם צירפו המון שחקנים באיחור, שהם התחילו את הקמפיין הזה בכושר לא טוב, אם מדבר על פטאצ'י וסטויץ' וכאלה. אז אני חושב שמכבי תל אביב בסדר, קמפיין סביר, לא הפתיעו אותנו יותר מדי, לא יחזבו אותנו יותר מדי.
רייטד, אתה אומר, מה שציפינו פחות או יותר הוא שקרה.
אני אפילו מפרגן למכבי.
לא, מצד שני, כמו שדודו אומר, אם אתה נותן להם עוד 3 או 4 נקודות, הם מעפילים לפלייאוף.
אני מפרגן למכבי תל אביב. אני חושב שבנסיבות, בעיקר העובדה של העניין של משחקי החוץ, וכמה שזה מתיש, גם פיזית, גם נפשית. ואתה יודע, אני זוכר שמכבי, אז יבואו אוהדי מכבי חיפה, ויגידו, אתם זוכרים את הקמפיין שלנו בליגת האלופות? איזה טובים היינו, אבל זה היה ב-GSP. בקפריסין, ואיכשהו תמיד האצטדיון היה שם מלא, היה מלא אוהדי מכבי חיפה שנסו. אתה זוכר את הקמפיין הזה של מכבי חיפה בליגת האלופות?
ברור, מה זאת אומרת.
אז כמובן, הם עשו קמפיין אדיר, וזה היה מרשים, עם הניצחונות על יונייטד ואולימפיאקוס, ובאמת היה כיף. בבלגרד האווירה היא של... זה אפילו לא משחק אימון, זה משחק עונש. יש איזו אווירה, גם הקבוצה היריבה באה, ואין לה כוח לנשום, ומכבי תל אביב רק רוצה לחזור הביתה, והיה תקופה שהם לא היו בארץ איזה שבועיים. כאילו, באמת, טסו לאיזה חודש, כאילו, לחול.
ראית גם אתמול את פורטו סובלת.
כן, אני רוצה לפרגן למכבי תל אביב. אני חושב שלגמרי בבלומפילד, היא עולה. מהמשחקים האלה היא עולה. היא מגרדת את העוד 3 נקודות, שהיא הייתה צריכה כדי לעלות.
אז גילי, גם נסתכל על המשחקים. חוץ מברגה, שאתה אומר שהם הפסידו את ה... אבל זה לא המשחק, לדעתי, שהגיע להם לנצח. זה משחק של תיקו.
היו פערי רמות במשחק הזה.
לדעתי, גם בשקטה, שאם רואי משפטי לא לוקח את הפנדל, ריגה, פנדל דקה 90, היו יכולים לסיים בתיקו. אז אתה מסתכל גם על התוצאות, אתה אומר, לא היה פה עכשיו איזה משחק, שאתה אומר, יום, מכבי כאילו הגיע להם הרבה יותר.
לא, היה בשקטש, זה היה משחק טוב שלהם. הם לא גנבו את הניצחון, הם היו טובים.
הם לא גנבו את הניצחון, אבל גילי, בתקופות אחרות, אתה יודע, 2-1, רואה משפטי פנדל, לא לוקח אותו, 2-2, משחק נגמר כנראה תיקו.
כן, מצד שני, מיטיולן הם היו יותר טובים והפסידו, אז זה מתקזז. אז בדיוק, אז
מתקזז, וכנראה שזה הרמה שלהם, בהינתן שוב התנאים, ובהינתן הקושה של השחקנים. ולא עולה לי איזה ציפיות מיוחדות.
האכזבה הגדולה מבחינתי זה המשחקים באייאקס ובבודגלים, ששם קיבלת זבן, כאילו איפה אנחנו נמצאים. נגד אלופת נורווגיה שבפגרה אתה לא עובר את החצי כל המשחק, ונגד אייאקס 5 שיכל להיות גם יותר. אלה המשחקים המבאסים. נגד בשקטה שהיא רוויית כוכבים ותקציב ענק, עמדת ושיחקת וניצחת ויצרת הרבה מצבים, אז זה המשחק המעודד מול המשחקים המאכזבים.
אני דווקא בא לבאס על בשיקטש. אני חושב שהשחקנים עשו סבוטאז'.
למאמן שם?
אני אומר...
מי זה, ון ברונק?
ון ברונקוס, והוא גם פוטר אחרי זה, והיה שם בלגן בין הכוכבים.
אז הם השיגו את המטרה.
ממש, אני... תשמע, אני ראיתי את בשיקטש אחרי זה משחקת, ואיך שהיא שיחקה לגמרי, זה כאילו, אתה מבין את הפערים. אני לא יודע, אתם הייתם שחקנים, יש פעמים שלא בא לך. נראה לי, ככה זה הרגיש לי.
לא, לא בדיוק.
כן, זה לא בלבד כזה.
שלא עולה. אתה עולה למגרש, אתה...
מה, כאילו, אתה אומר, הם דיברו ביניהם, בוא נפסיד שהמאמן ילך?
לא, כל אחד ברמה האישית לא התחבר למאמן, ואתה יודע, הרגיש...
אני אגיד לך מה שיש הרבה פעמים שהמאמן, שהוא עושה המון המון חילופים עם שחקנים, ואין היררכיה, זה נותן איזושהי סיטואציה, שעכשיו עולים למשחק, אז נפסיד, ננצח. לא משנה,
כזה, כאילו... פחות מחויבות.
דן היה עושה את זה פתאום רק דריבלים בשס.
היו ניצחונות, מה זה, היו הרבה ניצחונות של קבוצות ישראליות, ניצחונות גדולים, אתה יודע, שלכם, בהפועל תל אביב, ומכבי חיפה, ומכבי תל אביב, והפועל באר שבע, על אינטר וכאלה. אני לא שם את הניצחון הזה של מכבי, אני לא אזכור אותו.
לא, בסדר, ברור שלא.
משהו שם הרגיש לי כזה קל מדי, אבל אני מפרגן, אני לא בא ואומר, אחלה, ניצחון מרשים מאוד. הדבר היחיד, אגב, שיש לי טענה באופן כללי למכבי תל אביב, וזה משליך גם על הקמפיין שלה באירופה, זה שיש לה מאמן בלי מעוף. כאילו חסר לו איזה אדג' כזה, איזה, הוא נורא תבניתי, הוא יודע להעמיד קבוצה, הוא תמיד יקשה על היריבה, זה תמיד יראה שמכבי במשחק, אבל אף פעם אתה לא תרגיש שמכבי עליונה, או שהיא אין, היא מנצחת את המשחק הזה. זה משחק שהיא חייבת... אתה מבין מה אני מתכוון? כל הקמפיין הזה היה בסדר כזה.
אתה יודע תמיד איך זה ייראה.
כן, מכבי תמיד, אתה יודע, אין איזה משהו שהוא ספייסי כזה. אין, לא יודע, לא, רק פטאצ'י עושה את זה מדי פעם, וגם אותו, הוא כל הזמן שם לו שרשראות כזה, אני לא יודע, אני פחות מתחבר לשרשראות האלה שהוא שם על, על הקבוצה שלו באופן כללי.
מה ההבדל בינו לבין איביץ', שניהם סרבים?
יש הבדל?
קודם כל, איביץ' באירופה לא הצליח. חייב להגיד את האמת.
אני לא זוכר, אני גרוע בדברים. אז אני אגיד לך, אתם זוכרים הכל.
איביץ' לא עלה באירופה אף פעם. לא עלה באירופה אף פעם. הוא היה מאוד מאוד חזק בליגה פה. מתוך ההגנה שלו, הוא כל מה מכבי תל אביב חזקה ולא סופגת, ואתה מצליח את 1-0 ו-2-0 ו-1-0 ו-2-0.
נו, אז אני גם לא אוהב.
היה לך את המדור מאחורה שהיה מעל הרמה, והיה לך באמצע את גלאזר, גולסה ודור פרץ, בסיאם.
זה נודניקים.
אפשר היה להתקרב לשער.
איראן, כמו שצריך, כן.
פאולו סוזה כזה היה מאמן שהיה הכי כיף לראות את מכבי, נכון?
כן. הכי חדיש, הכי משנה.
אני אוהב כזה. המאמן הכי טוב בתולדות מכבי תל אביב.
אני אוהב כזה. כזה כדורגל אני רוצה לראות. אגב, עוד משהו, מכבי הרוויחה, אתה רוצה שאני אתן לך קצת מספרים על הקמפיין? כאילו דיברנו כללי.
ברור.
אז מכבי כבשה 8 שערים, שזה מקום 28, במשותף עם אוניון סן ז'ילואז. היא ספגה 17 שערים, זה משהו שלא מדברים עליו. היא מקום שלישי בספיגות. רק שתי קבוצות ספגו יותר ממכבי תל אביב, כאילו יש איזו תחושה שמכבי תמיד הייתה שם, אבל בסוף היא ההגנה השלישית הכי גרועה בקמפיין. שזה כמה קבוצות יש שם? 3,000? כמה קבוצות יש בליגה הזאת?
אבל 30, לא שמרה על שער נקי פעם אחת.
רק קרבח ודינמו קייב.
36 קבוצות.
משהו מיליון קבוצות ומקום שלישי מהסוף. רק קרבח ודינמו קייב ספגו יותר ממכבי תל אביב. הפן החיובי זה שהיא הרוויחה 6 מיליון יורו. זה מלא כסף, זה כמו קמפיין ליגת אלופות כזה.
הרוויחה 6 מיליון יורו, בקיץ מחה את מילסון ב5 מיליון יורו, אז ככה שמיץ' גולדר מאזן את התקציב.
לא יודע. טוב, מה, עוד משהו על מכבי תל אביב, חוץ מזה שיש לה את ביתר, אבל
רק אני חושב ש... בוא נסתכל אינדיבידואלית, שחקנים לא הרשימו יותר מדי. נגיד דור תורג'מן כזה, שזה במה מעולה בשבילו, בשביל מכבי תל אביב. אתמול לדעתי נגיד סנדמה אושר, דוד עשה משחק מדהים.
נכון.
לדעתי היה מעולה.
סיסוקו היה מדהים אתמול.
פטאצ'י ראיתי אותו אתמול. פטאצ'י, כאילו, יודע, פורטוגזי כזה, זה כאילו ברזילאי שהולך לפורטוגל.
זה
שיער
שלו, שזה החלקה. משהו שם מוזר.
אני אגיד לך מה הבעיה.
זה שיער שלו?
אני אגיד לך בדיוק, אני, מה שנקרא לו,
חשבת על זה גם?
אלוף בשיער ללא שיער. מצח גבוה פשוט, זה הבעיה שלך.
אז הוא מביא איזה כזה, הבנתי.
שם זה, שם
פתאום נהיה לו כזה בלורית יפה כזאת לפטאצ'י.
רוצה לצמצם את השטח.
כן, בדיוק. יש, אם תשים לב את ההבדלים, פטאצ'י רוצה להיות דור פרץ, אבל אין לו את הנתונים של דור פרץ.
דור פרץ זה אלוהים, אחי. הבן אדם שם קיבל גנטיקה שיהיה בריא, נראה כמו איזה אל. כן, אין איזה שחקן שאתה זוכר אותו מהקמפיין הזה.
גם לא אפילו לא כאן ניקוף. שניבידואלי, כאילו, שמכבי תל אביב צריכה להרוויח מהקמפיין הזה, את מכירת שחקנים, דברים כאלה, לעלות שווי. לדעתי קצת פחות הרוויחו את זה.
אבל אני חושב שזה באופן כללי הקבוצה הזאת של, של המאמן הזה, של אזטיץ', הוא כזה נורא דוגל בשכולם יעבדו, שלא יהיה לי כוכבים. לא יודע, כזה, ככה אני מקבל ממנו.
כן. הציפייה הייתה מדור תורג'מן שהוא כאילו על חלון הרעבה עכשיו לקיץ, אז הוא עשה שער אחד ועשה בישול גדול שבוע שעבר לדור פרץ. אבל אף אחד לא בלט מעל הרמה.
דור תורג'מן, יש לי איתו, הייתה דודו, יוכל להגיד את זה כחלוץ, יש לו המון זמנים במשחק שהוא לא קיים. ופתאום הוא עושה פעולה מדהימה. משהו אבל פסיכי. הוא כאילו עושה גול מדהים נגד באר שבע, אבל כל המשחק הוא ישן. והוא עושה בישול מדהים נגד, נגד בודי גלימט, וישן כל המשחק. וגם אתמול היה לו איזה שתי מהלכים שכמעט בישולים, אבל כל המשחק אתה לא מרגיש אותו.
אבל יש הרבה חלוצים כאלה, אתה יודע. גם זהבי, הרבה, חצי מהמשחקים שלו בקריירה, אם תוציא לו את הגול, הוא לא היה קיים. אז... אז זה בסדר, אם הוא פעם במחצית יעשה פעולה של גול, של בישול או דריבל או משהו כזה, זה לא כזה.
גם אתמול במתפרצת שהוא עשה שם עם דוד, גם שהוא לא מורגש, אבל הוא תמיד מסוכן, הוא מאוד מהיר, הוא עושה תנועות נכונות, וגם הוא נותן להם את האופציה עם הגב, הרבה פעמים תשים לב שהוא מקבל את הכדור נכון, הוא מוציא את ההתקפה.
הוא מגוון.
אני חושב שהוא שחקן שיכול להתאים.
חלוץ אדיר. חלוץ אדיר. הבעיה היחידה שלי עם דור תורג'מן, אם כבר נגענו בו, זה שיש לו שפת גוף לפעמים בעייתית. יש לו תנועות ידיים, הוא כאילו, הוא בחור מאוד צעיר, במועדון מאוד גדול, שלדעתי הוא קצת מרשה לעצמו, בפיל.
אז למה
כאילו
אני אומר את זה?
כאילו, תהיה יותר צנוע, כאילו שתוק, שתוק רגע, אתה שחקן כדורגל, אתה מקבל מלא מחמאות, גם אוסקר גלוך אגב חוטא בזה. גם אוסקר גלוך,
אופי,
פתאום.
זה אופי כוכבי
פתאום,
כזה.
כן,
תנועות ידיים. לפעמים זה טוב.
מה, זה ילדים שבגיל 20 ומשחק הם כוכבים במכבי תל אביב, וכל המדינה מדבר
עליהם. למה אני אומר את זה? כי אני רואה את דור תורג'מן, נגיד, צעד אחד קדימה, הולך לקבוצה באירופה, ואם אתה לא תשים את הגול, אז כאילו כל המשחק שלך לא טוב. אתה אומר, בוא נרגע, מה קורה פה? ואם אתה כן תשים את הגול, אז אוקיי, זה ישיר אותך, אבל... אתה צריך לעשות עונה של 20 גול משביל שיגידו, בוא נה, איזה חלוץ אתה.
תשמע, אני חושב שבמכלול... וזה יכול להוריד אותו לספסל,
ואז... אני חושב שדווקא אני לא מסכים איתו, כי הוא חלוץ מאוד מגוון. הוא לא החלוץ התשע הזה שאם הוא לא עושה גול, הוא לא במשחק בכלל. הוא בא לקבל עם הגב, הוא יודע לעבור שחקן, הוא גם מתאים למתפרצות.
אני חושב שהוא אחד החלוצים הכי טכניים שראיתי בשנים האחרונות.
ושלם.
מאוד מאוד טכני לגודל שלו. כי הוא יחסית בחור גדול, ואתה רואה פעולות כאילו כמו הבישול.
מבחינת נתונים ויכולות, אני מסכים איתך, אני פשוט מרגיש שהוא נעלם לי להרבה הרבה זמן.
יכול להיות.
מסכים.
כן.
ממלך מסכים.
כן, כן. טוב.
אז רגע, לפני שעוברים לכדורגל ישראלי, ניתן סקירת ליגיונרים.
יאללה, נכון, וואי.
אז אתמול אבו פאני מנצח 4-3 את אלקמר.
עם רובי קין על הקווים.
עם רובי קין על הקווים, מבשל את השער השלישי, הרמה יפה.
אחלה, אבו פאני.
היה 3-0?
לנגיחה, היה 4-1 כבר.
והיה 4-1,
ונהיה 4-3. ופרנץ ורוש מסיים את מקום 17, ותפגוש בהגרלה או את פלזן או את רומא. אחת מהשניים.
לא יודע, למרות שרומא באמת בתקופה טובה, אבל אוויר, לא
כן,
יודע.
כן, אוקיי. דני גרופר נכנס דקה 74, טקו 1-1 עם ליון, מסיים מקום 33 והולכים הביתה.
אבל זה טקו מכובד.
טקו מכובד עם ליון, הוא גם...
למרות שליון, אני ראיתי, אני שידרתי את ליון מפסידה לקבוצה מליגה חמישית.
בגביע, כן. וענן חלאי לאתמול 90 דקות, בהפסד 2-1 לגלאסגו ריינג'רס, מסיימים במקום ה-21, ויפגשו בהגרלה או את סיאו בוקרסט או את אייקס.
את אייקס.
מעניין, והוא משחק.
נכנס לעניינים.
הוא נכנס לעניינים. לדעתי שיחק אתמול מגן בקו 5, על כל הקו.
אוהבים מאוד לשים אותו שם.
כמו במכבי חיפה.
אין לו תפקיד אחר כאילו, או להיות אחד משני חלוצים. אין לו אפשרות אחרת. אין להם כנף.
לא, אין בעיה, במערך אין להם כנף, אבל אוקיי, בביקרון זה גם התפקיד שלו.
מה שנקרא בפורמיישן הזה, הוא מגן על כל הקו, הוא אחד משני חלוצים.
אני חושב שזה תפקיד שמאוד מתאים לו. גם במכבי חיפה עושה את זה.
כן. כמעט הנתונים הפיזיים שלו זה מאוד מתאים.
כן, מכבי תל אביב קיבלה לא קבוצה, לא אנגלית, לא גרמנית.
כן, היה לה מספרד, כן. ואוסקר גלוך, יום לפני זה, משחק 90 דקות, לא מוחלף, בהפסד 4-1 לאתלטיקו מדריד. זלצבורג בעונה מסויטת, מסיימים מקום 34 כמובן, הולכים הביתה, עשו ניצחון
לא
אחד, ניצחון אחד מפתיע על פיינורד ברוטרדם, חוץ מזה הכל הפסדים, ואני מקווה שזה לא יפגע לו בעברה הבאה שלו בקיץ.
זה פוגע בו,
זה
כי
יפגע, בטח שזה
הקבוצה
יפגע,
היא לא מה. טובה, והוא השנה פחות טוב, כי הוא משחק בקבוצה פחות טובה.
הוא גם לא בולט בתוך הקבוצה הלא טובה, אתה יודע, יש עונה שקבוצה יורדת ליגה, אבל החלוץ שלה או הקשר ההתקפי נותן מספרים אדירים, הוא גם לא נותן את זה, אז כאילו... חלק מהכישלון.
וגם בליגה המקומית
הם... אפשר להגיד שהוא גם נקלע לסיטואציה, אבל הוא גם חלק מהסיטואציה.
נכון, נכון, חד משמעית.
טוב, יאללה, בוא נתחיל לדבר על המחזור שבפתח, המחזור ה-21. זה כבר הסוף, זה כבר ממש הישורת האחרונה, זה כבר...
שישה משחקים.
כן, זה בוא נתחיל כבר, אתה יודע, מתחילים להסתכל על הטבלה, אתה אומר, רגע, פלייאוף עליון, מה קורה, איך הקבוצות יגיעו לפלייאוף התחתון. אז בוא נתחיל לדבר, ונתחיל לדבר עם המשחק שפותח את המחזור הזה. בית סטדיון בגרין. קרף פלייאוף עליון, לא, בני ריינה בעצם מחוץ לפלייאוף עליון כרגע עם 25 נקודות.
רוצה להיכנס.
אבל רוצה להיכנס, והיא קבוצה שגם בסיבוב הקודם עשתה צרות להפועל באר שבע, עם 1-1 בטוטו טרנר, ובאופן כללי ראינו מה היא עשתה לביתר ירושלים ומה היא עשתה למכבי תל אביב.
צרות לכל הגדולות.
שני הניצחונות היחידים שלה בתשעה משחקים האחרונים. זאת אומרת, היא אוהבת לשחק נגד הגדולות, היא יודעת לשחק נגדן.
אני חושב שזה מוקש מאוד גדול מחר לבאר שבע, במגרש לא פשוט. קבוצה גם פיזית מאוד, ריינה, מסודרת מאוד. אנחנו רואים גם שבאר שבע, אומנם היא מנצחת, מאוד עוצמתית, עם הגנה מאוד חזקה, אבל לא מבריקה יתר על המידה. ואני רואה מחר מוקש מאוד גדול.
כן, את הניצחונות האחרונים שלה היא מגרדת.
אז קודם כל נתחיל מזה שאלטמן, מחר זה המשחק, כן, מחר זה המשחק הראשון שהוא יכול לשחק בו בעצם, חיזוק מאוד מפתיע לריינה.
שיש לה שני חלוצים מצוינים, אגב.
מה, אלטמן הוא חלוץ? אני נשבע לכם שאני עד היום
רוצה
חשבים האחרונות הוא חלוץ.
קודם כל, שרון מימר משחק עכשיו הרבה 4-4-2, והוא יהיה אחד משני החלוצים, הוא שחקן איכותי מאוד, הוא שנתון 94, הוא כבר 30 פלוס, הוא מעבר לסיו.
הוא יותר טוב מהנטי או מקייס גאנם?
לא, היום לא. אבל אולי זה הייעוד שלו, להיכנס מהספסל ל-20 דקות חצי שעה, וחוץ מזה שגאנם פצוע עכשיו.
לא, לא נראה לי שהוא הגיע לריינה בשביל להיכנס ל-20 דקות מהספסל, בגיל 31, לא נראה לי.
הוא נראה לי חזר קצת חלוד, אבל נראה אותו משחק בכורה בריינה, כמו שמהצד השני נראה את מדיירו שבדקות בכורה סביר להניח.
אני קראתי שקוז'וך אומר שהוא רחוק מלהיות חלק מהרוטציה.
וואלה.
לדעתי הוא מוריד את הפיות.
הוא לא שיחק הרבה זמן, לדעתי ישלבו אותו.
לא, לא, קוז'וך, אני חייב להגיד לך משהו עליו, שאנחנו מחמיאים לו על זה הרבה, ומה זה אוסול בדיבור שלו, ברעיונות שלו.
כן, אבל מצד שני...
הוא אמר נגיד על... איך קוראים לבלם החדש?
פונק.
למאבטח?
פונק.
לפונק?
צורך.
הוא אמר מההתחלה שפונק הגיע בקושי יותר טוב, ושהוא מאוד שמח מאיך שהוא משתלב ומאיך שהוא נכנס, והוא אמר על מדיירוש שהוא כוכב כדורגל, שהוא משהו שהוא לא ראה, במילים שלו, של קוז'וך, אבל ייקח לו קצת זמן להיות חלק מהרוטציה.
כן, מצד שני, אצילי גם הגיע אחרי שנה בלי כדורגל, וישר נותנים לו לשחק. אז אם אתה רוצה להכניס כוכב לעניינים, אתה נותן לו לשחק.
נותן לו לשחק, אני גם מעניין אותי לראות אותו.
אתה כבר מתחיל עם המשחקים האלה, אני לא אוהב את זה. הבאת כוכב, תתייחס אליו ככוכב. אצילי הגיע לביתר ככוכב.
אבל גילי, אבל הקבוצה שלו רצה ממש ממש טוב.
אבל הבאת כוכב?
אין בעיה.
את מי תוציא מהרכב, גילי?
אז למה הבאת אותו? אז למה הבאת אותו?
הוא בא למשבצת של דן ביטון, דן ביטון אולי זה השחקן הכי משמעותי בהפועל באר שבע.
מסכים איתך, אז למה הבאת אותו? הרי הוא לא בא להיות בספסל.
לתת אותו...
הוא בטח מרוויח הכי הרבה בקבוצה. הוא עם הרזומה הכי עשיר.
דן יכול לשחק בשמאל? במקום גאנח כזה נגיד?
הם יכולים לשחק, אליאל פרץ יכול לצאת מההרכב גם.
אליאל בעונה מפלצתית אגב.
וכן, אולי מדיירוש הזה ישחק בשמאל. כן, צריך למצוא את הפתרון לכולם, בגלל זה אמרתי, זה מעניין לראות איך זה משתלב.
אז הנה, הבנתם למה אני אומר שהוא עכשיו הגיע קצת בקושי פחות טוב, והוא צריך להשתלב. רגע, שנייה, קוז'וק לדעתי מחפש את הסיטואציה איפה להכניס אותו, יכול להיות שהוא שחקן ברמה מאוד גבוהה, אבל צריך גם סיבה להכניס אותו.
לא להרכב, אבל תן לו 20 דקות.
נכניס אותו ל-20 דקות.
בוא נראה, כי לפי כאילו מה שהוא רומז, הוא לא ישחק בכלל.
כן, אני, זה, לפחות זה מה שאני הבנתי, הוא לא אמר את זה במפורש. זה מה שאני אמר,
ייקח
לו זמן להיות חלק מהרוטציה.
אנחנו לא נמצאים באימונים, אנחנו לא יודעים באיזה כושר באמת הוא הגיע.
אמרת נקודה מעניינת. כן, צריך לראות משקל וכאלה, כמובן.
אני שאלתי, אתמול פגשתי שחקן הפועל באר שבע, שכחתי לשאול אותו עליו.
אני אבדוק את זה עוד מעט. נגעת בנקודה מעניינת.
עדיין מדליפים, מה עדיין מדליפים?
זה לא סוד האטום. אמרת נקודה מעניינת, קוז'וך צריך לחכות לסיבה כדי לשלב אותו. שמעת מה אמרת?
כן.
אז עכשיו, קוז'וך צריך לחכות שהם יפסידו כדי להכניס אותו?
לא, הוא צריך לחכות לסיבה.
לחכות ששחקן ייפצע כדי להכניס אותו?
לא, יכול להיות עכשיו יהיה איזה משחק שהוא לא ידפוק.
למה אני מעלה את זה?
שהמשחק לא ידפוק, ובאיזה 0-0 להכניס אותו, פתאום נעשה איזה פעולה, איזה משהו.
למה אני מעלה את זה? כי יש הרבה מקרים כאלה בכדורגל, שזה דברים פוליטיים. נגיד, סתם דוגמה, שוער ראשון עם מעמד יציב נפצע, ושוער שני נכנס במקומות צעיר, בלי מעמד, נותן הופעות, לא סופג, אי אפשר להוציא אותו מהשאר. השוער הראשון, המקורי, בינתיים כבר חוזר, הוא בריא, ואי אפשר להוציא את השוער השני. מה עושה המאמן? טוב, אני אחכה לסיבה הראשונה שהוא יספוג בשביל להוציא אותו. הבנת?
הוא מזמן את זה, אגב. אני אומר לכם, אני נורא מאמין בדבר הזה, אתם צחקו עליי, אני חושב שהם מזמנים דברים כאלה, כן. יש ברמת הממש לזמן את זה.
לא, זה בהקשר של אמרת, הוא יחכה לצ'אנס, כאילו, צריך לחכות שהוא יפסיד.
לא, לא שיפסיד.
לא בטוח. זה כמו שהייתה לי שיחה, אני אתן עוד דוגמה, הייתה לי שיחה עם מנהל מקצועי בליגת העל, והוא לא הסתדר עם המאמן, ולא החזיק ממנו, ולא אהב אותו. הוא אומר לי, אני צריך לחכות כמה הפסדים בשביל לפטר אותו.
די, נו.
כן. אז אני לא אוהב את הדברים האלה, אבל אני איך מה, הפוך.
אבל לפעמים המציאות כופה עלינו דברים שאתה נאלץ להתמודד איתם, ואתה לא יודע לקבל את ההחלטה ולהיות מספיק חזק, כי אולי זה ייראה תמוע, ובסוף אתה אוכל אותה.
אז אני אלך הפוך, אנחנו לא אוהבים להסתכל בעולם, ופפ גוורדיולה הביא בלם, קזחי, נכון? בהרבה מאוד כסף. חוסנוב, יפה, איזה שם זה, אה? קיצור, הוא הביא אותו לשחקן ב-50 מיליון יורו, משחק ראשון נתן לו לשחק.
בישל גול לצ'לסי.
יפה, עכשיו השאלה, סיטי צריכה שינוי בהגנה. השאלה, אם עשית נכון לשחקן שנתת לו ישר לשחק. אתה מבין? אז זה לא שווה את הכוכב וישר תן לו לשחק.
אבל חוסנוב לסיטי זה לא מדי ראש לבאר שבע.
למה? הוא בא ב-50 מיליון יורו, אבל.
חוסנוב צובט את עצמו כל בוקר שהוא באנגליה,
לא משנה, לא משנה, אבל יש ציפיות ממנו, ויש ציפיות ממנו. חוסנוב וציפיות ממנו, הם קנו אותו ב-50 מיליון יורו, ציפיות ממנו להיות משהו לא אמיתי, נכון?
אני יכול להבין מה אתה אומר, אבל אני גם מבין מה אתה אומר.
אותו דבר מדיירו. רגע, שנייה, אם עכשיו ישים אותו בכושר לא טוב, אולי הרעדים פתאום יתפיסו אותו בצורה אחרת.
הוא יכול לפגוע בו, אני מסכים עם דן.
לא, אז בוא נראה אם הוא משתלב בכלל.
גילי, אתה את הדברים האלה. גרין, 3:00, מדיירו, עכשיו בא לתמבין. זה מה שניתן לו לחוות? אולי ניתן לו לחוות טרנר במשחק ראשון?
לא, אבל בוא נראה אם הוא מולך לשלב אותו 15:20, או שהוא לא מלביש אותו.
אתה יודע שפרד רוטן, שבאתי לאולן, לא עכשיו באתי איזה סטאר, אתה יודע, כן? אבל הוא בא, דיבר איתי, מה אני תקשיב, אני רוצה להכניס אותך במשחק חוץ. כי במשחק בית יש לנו הרבה יותר לחץ מהקהל, אני רוצה להכניס אותך קודם כל במשחק חוץ. אוקיי? סתם. אז אוף שקרה סיטואציה שבלם נפצע באדום במשחק חוץ ונכנסתי. אבל בכללי, הוא אמר לי, אני רוצה להורים לך לחץ, הוא הרגיש אותי מאוד לחוץ, אחד שעולה יצא מישראל, ואמר לי, אני רוצה להכניס אותו פעם ראשונה במשחק חוץ, כי אצלנו בבית יש המון המון לחץ מהקהל, ואם לא תהיה טוב, אני לא רוצה שיהיה לך סטיגמה.
חלדרום.
חלדרום. אז אני חושב שגם יש פה קטע כזה, שמתי להכניס אותו, איך להכניס אותו ואיך לעזור לו.
אני מניח שכן.
אבל אולי הוא שחקן של קהל, הוא בא משהו אחר, הוא רגיל למשהו אחר, פורטוגזי, משהו אחר. אני באתי מבני יהודה, נו, 25 אוהדים במשחק טוב.
אז אני עוד פעם רואה את אצילי שחזר, בלי כושר, בלי לשחק, כבר 3 שערים.
אבל אצילי הוא בורן אנד רייז ישראל, כאילו, יורי מדיירו, בן אדם שגדל בבנפיקה, כאילו, בברגה.
בוא נחכה למחר, נראה מה קורה.
אגב, אם אני מסכם את זה, אני חושב שלקוז'וך זה נוח, כי יש לו את הסיטואציה הכי נוחה בעולם, הקבוצה שלו היא קבוצה אדירה, הוא בכלל לא שיחק, אתה יכול להסביר לו את זה של בוא תיכנס לכושר, יצא לו טוב.
ושוב, זה נקודה מעניינת, כי אם באר שבע תמשיך לרוץ ולנצח, וצריך לשלב אותו, איך עושים את זה? אתה מבין?
לא, זה חונטה פורטוגלית, אתה לא יכול לשלב אותו. אני אומר לך, אתה חייב.
לדעתי הוא יכניס אותו פה 20 דקות, אפילו מחר, אם הוא יתלבש והמשחק ילך כמו שצריך, לפי דעתי הוא ייתן לו את הרבע שעה לנסות.
אגב, אחד כזה שהגיע בינואר ועשה שינוי מאוד מאוד גדול, אם אני משווה את זה, לא בשם של המועדים, אבל זה קריית שמונה סולארי.
זה ידוע.
אז כי גם קריית שמונה בזמנו לא ראו אותו לכיוון האליפות, גם השנה הפועל באר שבע בהתחלה לא אמרנו שם לכיוון האליפות, ועכשיו הנה הוא הביא את החיזוקים הנכונים.
ובריינה שוקרני נפצע. וחדידה שביקש לעזוב.
אבל זאת השאלה, מה קורה, מה אתה מדבר איתי על שוקרני? חדידה פה בן אדם, היה פה בלגן, הוא משחק, הוא לא משחק, לא קראתי כלום.
אז שבוע שעבר הוא לא התלבש, בעקבות זה שהוא ביקש לעזוב.
ומה עכשיו?
ומחר הוא צפוי לפתוח, כי שוקרני נפצע.
מה קשור?
גנאים, הקשר אחורי, קיבל הודעת שחרור לחפש קבוצה, ומחר הוא צפוי לפתוח קשר אחורי לצידו של אוסמן. אז יש כל הזמן זוזות, אתה רואה, הכדורגל הוא דינמי.
אני רוצה שחדידה יעלה סטוריה, מה קורה עם חדידה? כאילו 6 שערים, 4 בישולים. לבוא לבקש לעזוב בינואר, זה לא דבר סטנדרטי.
כי למרות מה שציינת, הוא לא בהרכב.
הוא לפוך.
אז לא מובן לי מי מר, למה הוא לא...
ושהוא מסייק הוא 6. נכון, נכון. זה כמו ששימו את דן ביטון, עוד יעשה בפתאום 6.
אגב, אני מבין אותו גם, זה שהוא לא בנקר בהרכב, אתה יודע, בעונה כזאת, זה מאוד מבאס.
זה כל הסיפור.
אני אגיד לך מה עוד יותר מעצבן אותי ממה שקרה בסיפור גיא חדידה, זה ההודעה שהוציא הריינה, שהוא עשה עבירת משמעת, שזה כאילו סתם לשרוף שחקן. ואז חדידה פרסם את הפוסט שהוא בעצם רשם שהוא לא בסגל, כי הוא ביקש לעזוב. אז עכשיו אתה יודע איך אתה אמור לצפות מגיא חדידה שישחק בכיף. לא יודע, אני זה מרגיש לי מוזר. אני הייתי משחק בו בסוף, זה כיף. מעבר לזה שזה מקצוע ויש טלוויזיה וזה משחק גדול, שחק כדורגל זה דבר כיפי.
יש הרבה דברים מורכבים. אתה יודע, גם בביתר מרון ג'ורג' יודע שהם מתים להביא חלוץ זר ולשחרר אותו, ובינתיים הם לא מביאים חלוץ זר, והוא פתאום יכול להיכנס להרכב איכשהו, והוא יודע שהוא בכל רגע יכול להרוז מזוודה. יש דברים מורכבים בכדורגל.
כדורגל זה לא כזה דבר פשוט, אה?
לא תמיד אנשים יודעים את
המאחורי הקלעים. לא שחקן פשוט, בטח בעניינים כלכליים ודברים כאלה, אבל רק נסכם את המשחק שהפועל באר שבע קבוצה...
לא, עוד לא סיכמתי, יש לי מלא דברים להגיד על
באר שבע. הם ילחצו את ריינה.
אני לא רואה אותם, אני לא רואה את באר שבע לא מנצחים אחר.
חד משמעי.
באר שבע 19 משחקים ללא הפסד, אני כל הזמן אומר את זה כי אנחנו סופרים את זה, אני תכף אגיד גם למה.
המיאמי, כי יגידו לך חבריך.
כל היום שולחים לי הודעות כאלה. 16 ניצחונות, 3 תיקו, זה גם. שוב, היחס בין הניצחונות להפסדים הוא מטורף.
וזה כולל הסכנין?
כולל הכל. אה, לא, סכנין זה לא משחק שלא שוחק.
שהוא גם היה...
ואגב, התחלתי לבדוק מה הרצף הכי ארוך אי פעם של הפועל באר שבע. 29 משחקים, בעונת 2015-16, בכל המסגרות אני מדבר. אנחנו לא מדברים רק על הליגה.
אני זוכר, בעונת הדאבל הגדולה עם הפועל תל אביב, היה לנו הפסד אחד כל העונה, מחזור רביעי לדעתי, למכבי חיפה.
שזה די דומם למה שיש כרגע להפועל באר שבע.
מחזור רביעי הפסדנו, שקנדה ככה פתאום החליט להוציא את היד, לא יודע מה, קנדה מה היה שם, ספר לנו. וזה היה הפסד הראשון והאחרון שלנו באותה עונה, אז היה לנו גם ריצה של, לא יודע, 30 משחקים, לא יודע כמה היה שם.
אני זוכר כילד את מכבי חיפה הגדולה, את מכבי חיפה של 93-4, לא היה הפסד כל העונה. היא לא ספגה בארבעת המשחקים האחרונים, הפועל באר שבע, ודיברנו על זה, אני פשוט, זה נתון כל כך מעניין, אני חייב לומר.
אליאסי,
לא באתם לה לשער. ראיתי את הפרק הזה?
ראיתי את הפרק.
של כמה איומים לשער, למסגרת, בארבעת המשחקים האחרונים, שלושה איומים. זה מטורף, זה נתון כאילו...
איזה כיף לאליאסי, אה?
הוא לא נוגע בכדור.
מצד שני, הוא מתבאס שאומרים את זה, כי כאילו מורידים ממנו, אתה יודע, הוא בעונה מצוינת, והוא גם במשחקים מסוימים היה בשבילם שם, ופתאום כאילו... הוא כאילו עומד בשער, אבל הוא לא באמת, הוא לא תורם את חלקו, כי הוא לא צריך לתרום.
אגב, אליאסי, אין לנו, אני לא חושב שאתה שואל לא טוב, אני פשוט לא, אתה יודע, שלא תיעלב, אני לא טוען שאתה שואל, פשוט לא בודקים אותך. אז סבבה, ומהצד השני, אתה יודע, תמיד אנחנו במספרים, אז ריינה, שאנחנו, היה איזה שבוע שאפנו עליה, השבוע הגדול בתולדות ריינה, היא עם ניצחון אחד בשמונת המחזורים האחרונים. ועדיין היא כאילו נקודה מהפלייאוף.
כן, התחילה את העונה מדהים. אספה המון המון
נקודות. אני לא מצליח להבין את הטבלה. ריינה, אני מבין. ריינה, גילי תמיד אומר את המשפט, שבידו כמו שאתה אמרת, אתה צודק.
אולי זה השיטה של הצ'מפיונס ליג וליגה האירופאית.
אבל ריינה, אני לא מצליח להבין. איך יכול להיות שהפועל ירושלים היא קבוצה שלא... סכנין כאילו...
תגידי, קריית שמונה קרובה לפלייאוף.
יש פה קבוצות שאתה אומר, בוא נה, הן לא מנצחות באימון את עצמן, והן ניצחון מפלייאוף.
אבל ריינה ומכבי נתניה, זה ממש דבר והיפוכו. הרי נתניה הייתה
מומנת לירידה. מגמות
הפוכות. כן, ממש מומנת לירידה, בא יוסי אבוקסיס, עשו המון המון ניצחונות, הנה בפלייאוף העליון, וריינה הפוך, התחילו את העונה מדהים, ועכשיו הם, אתה יודע, קצת עצו מהפלייאוף העליון. שוב, משחק, לדעתי, הם עכשיו במשחק נגד הפועל באר שבע, קבוצה הכי קשה בליגה, הכי אינטנסיבית בליגה, שמקבלים המון המון ביקורות משחקנים על הפועל באר שבע, כמה הפועל באר שבע אינטנסיבית, וכמה היא קשה מאוד לשחק מולה ונגדה.
איך הדשא בריינה נסבל?
לא, לא רע, גרין.
הוא בסדר, נכון?
אני כן רואה את
ריינה מקשה מחר. גרין, לא גרין, מה שנקרא.
אני כן רואה אותה מקשה מחר על הפועל באר שבע.
היא הוכיחה את זה גם מול הגדולה. גם הפועל חיפה הקשתה, ודיברנו על זה שהפועל באר שבע אף פעם לא מאבדת את הדרך שלה, עד הדקה ה-90, היא יודעת לתת גם שערים בדקות מאוחרות. כן, אני הולך עם גילי, שוב, למרות שזה בדיוק מהמשחקים האלה, שזה ל-0-0 עם כמה הזדמנויות שהיא מפספסת, אבל לא יודע. נתקדם למשחק שינעל את משחקי המחר, שזה בית סלון בנתניה. הפועל חדרה מארחת את מכבי חיפה. תשמע, כמה דברים יש להגיד על מכבי חיפה. זה מת, אני לא זוכר.
זה הקבוצה היחידה, סליחה שאני קוטע אותך, שבאותו שבוע ניצחה טכנית והפסידה טכנית?
כן, כאילו הם קיבלו ניצחון טכני, כדי שכשהם יקבלו את ההפסד הטכני, הם יקבלו את זה סבבה. אז הם מקבלים שתי נקודות נוספות, כאילו עוד הפעם התקרבו למכבי תל אביב, עד שהם יקבלו את ההפסד הטכני ואת ההורדת נקודה, כנראה, לפחות לפי מה שהתובע ההתאחדות דורש. אבל אני, אתה יודע, היו את העשר שנים השחורות של מכבי חיפה, נכון, היית חלק, לא בגלל זה, אבל היית שם, הרגשת את זה.
לקח כמה לירות, כן.
אני לא זוכר את מכבי חיפה עם כזה רעשים מסביב. אני זוכר שגם היו תקופות לא טובות, ומקצועית הם נראו לא טוב, אבל פה זה גם משהו בהתנהלותי, שזה לא עקום, זה שבור. יש שם בדרך אנרגיות.
בדרך כלל הדברים משתלבים, אבל.
אני מסכים, תמיד בעונות לא טובות יש גם וייב לא טוב. אבל זה כאילו כבר הגיע לרמה שזה מרגיש מבולגן. כאילו, אתה חושב על מכבי חיפה בראש, הדבר הראשון שעובר לי בראש, האסוציאציה הראשונה זה, מה זה? מה זה הבלגן הזה?
אז דיברנו לפני שהתחיל הפרק, אני ודודו, שלא נגעו בעניין המקצועי נגד מכבי תל אביב, שיחקו שם מחצית.
אמרתי לגילי שלפי דעתי, מכבי חיפה הרוויחה שתי נקודות בעצם, כי הייתי במשחק כמו מכבי תל אביב. מכבי תל אביב הייתה הרבה יותר טובה ממכבי חיפה, ואם היו משחקים את המחצית השנייה, לפי דעתי, מכבי תל אביב הייתה מנצחת את המשחק. אז בעצם היא הרוויחה שתי נקודות.
לפני הגול, סליחה שאני קוטע אותך, בתוספת זמן היו עוד שלושה מצבים במכבי תל אביב.
נכון, וגם אני וגילי דיברנו, היא מאוד מבורדקת, מאוד לא מאורגנת. הרבה דברים שאנחנו לא רגילים שקוראים מכבי חיפה, עניין עם סילה, כל מיני דברים שיוצאים משם. ובאמת, יהיה מעניין לראות אותם מחר.
כן, מכבי חיפה, אני אישית... שוב, שלא פוגעים בזרים, גילי, ויש קצת התוצאות לא הולכות לטובתך, המון המון פציעות, צריך להגיד את האמת, המון פציעות למכבי חיפה, אז אתה יודע, תמיד יהיו רעשים, ו...
אתה יודע גם כמה היא לא מאורגנת, רמי גרשון, שהוא בלם חמישי, פתח בהרכב, ונפצע לצערנו, ונכנס במקומו, שחקן בהופעת בכורה מהנוער, תומר לנס, אם אני אומר נכון.
כן, כן, תומר נכון.
שתומר לנס חייב להוריד מידה בחולצה.
נכון.
חייב להוריד מידה
בחולצה. בטח לבלם, שיראו אותך קצת עם סייז.
כן,
אולי גם מרוב שהוא לא בבוגרים, לא ידעו איזה מידה הוא אפילו. וגם איך אתה רואה שהוא לא תוכנן לשחק? יומיים לפני זה הוא שחק 90 דקות בנוער.
נכון.
אז אתם יודעים שהוא הבלם הכי בכיר על הספסל, כאילו, לאותו משחק, למה הוא משחק 90 דקות בנוער?
קודם כל, אז עכשיו שאתה אומר את זה, אז מזל למכבי חיפה שפיצצו את המשחק בחצי, זה עוד יכול, אתה יודע.
שאמרתי.
כן, יכול להיות להם איזושהי מבוכה, ואגב, להרוג אותו ביטחון, הוא אמור לפתוח, אגב, נגד הפועל בחדרה עכשיו. שוב, מכבי חיפה, עם כל הפציעות, עם אי-פגיעה בזרים, בוא נהם, הביאו שתי זרים במיליון דולר, על הפנים, נואל וסברינה. באמת, מבחינת תפוקה, ואני חושב שאולי הזרים, זה מתחיל לחזור לדלי אמפולסקי וכן עזריאל, וכל האלה שדה של המיליון, מיליון, מיליון שלא פגעו, ומרגיש שמשהו שם נזדק. כאילו כבר ברק בחר כבר פחות אוטוריטה, פתאום גל אלברמן, לא יודע, אולי רפאלוב רוצה לו את התפקיד. יש שם איזה קצת רחש בחש, ואתה יודע, אנחנו אוהבים את זה, אבל...
לא.
נקווה בשבילם.
אני מבין מה אתה אומר, אני מבין למה אתה אומר שאנחנו אוהבים את זה. אני בתור מישהו שהכדורגל הישראלי, לכולכם, אבל אני מדבר בשם עצמי, הכדורגל הישראלי מאוד יקר לו, מכבי חיפה זה מועדון שאני משוויץ בו. אני לא אוהד מכבי חיפה, אבל אני משוויץ במועדון הזה, במתקן, בהתנהלות, במרצ'נדייז, במדיה.
זה אין פה סמל של מכבי חיפה.
לא, זה לא של מכבי חיפה, זה לא האימוני של מכבי, לא של העונה. וזה מבאס אותי לראות, אתה יודע, לראות את ברק בחר מגיב כמו שהוא הגיב, ונכון.
למה הוא הגיב ככה? נראה לכם?
אני אמרתי בפרק הקודם שזה רק בלחץ.
זה ברור.
אגב, שלחו לי הודעות או אנשים,
כולם
אומרים לי, למה אתם מגנים עליו? אני לא מגן עליו. אני מנסה להסביר איך ברק בחר השקול והמחושב מתנהג בצורה כזאת.
אתה מגן עליו כי הוא דמות לחיקוי, כי ככה מאמנים צריכים להתנהל.
לא, אני לא מגן על ההתנהגות הזאת.
וברח לו פעם אחת, לעומת מאמנים שכל משחק בורח להם, או כל חודש בורח להם, הוא אחרי 8 שנים שהוא מאמן, פעם ראשונה זה קורה לו, בגלל זה נגן עליו, כי הוא דמות שאנחנו, אני מאוד אוהב לשמוע אותו מתראיין, לראות אותו מתנהל, הכי מותר בכדורגל.
לקח אחריות, ואמר את זה בצורה הכי
אחריות. אין גבר כזה מבחינה תקשורתית, הכי אמיתי, ראוי להערכה. ומה זה מגנים? אנחנו לא חברים שלו ולא אויבים שלו, אומרים את מה שאנחנו חושבים.
לגמרי. עוד משהו שמדברים עליו לקראת המשחק הזה, מעבר, עוד מעט ניגע גם במקצועי, אבל במסביב, מה שעוד נזדק זה הסיפור עם הקהל. אתה יודע, אנחנו מדברים על זה שפוצץ המשחק, אבל ינקלה שחר התבטא בצורה מאוד ברורה נגד האוהדים שבגללם פוצץ המשחק, וקראתי שאתה יודע, בדרך כלל מכבי חיפה, משחקי חוץ כזה בנתניה, זה סולד אאוט. אין כרטיסים, ויש כרטיסים. עכשיו, אני לא יודע אם הארגון כועס על מכבי חיפה, או כל הקהל כבר, אתה יודע, יש איזה... גם האוהדים השפויים, קיבלתי להם מלא אוהדות.
אני הייתי במשחק.
זה אולי מחאה קולנית, למה לא הבאתם רכש?
לא, הביאו רכש, לא? מה, עכשיו בינואר?
כן.
הביאו את, איך קוראים לו לברזילאי?
גיא מלאמד, וריקרדיניו.
וריקרדיניו. אני באמת חושב שמשהו נשבר. כשאמרתי מקודם, משהו נשבר, זה גם הקהל השפוי. עזוב רגע מה אנחנו אמרנו על האולטרסים בכלל. אגב, אולטרס דבר טוב כשהם מעודדים, הם מוסיפים צבע שלאף אחד לא יהיה ספק. אני כועס עליהם ולא רוצה שהם יבואו בגלל הדברים הרעים שהם עושים. יש להם מלא יתרונות. אבל אני חושב שגם הקהל השפוי, וראיתי את זה בתגובות של אוהדי מכבי חיפה, הם מעשו, הם התבאסו על האירוע הזה שקרה מול מכבי תל אביב, זה משהו ש... וואלה, זה בייס, זה בייס, אני חושב שזה בייס אותם. הם לא רוצים לבוא, אתה יודע, גם שם אתה יושב באותו יציע, כשאתה יושב בנתניה, אתה חלק מהאולטרס. אמנם קצת בצד, אבל וואלה, אם אני אבא ואני עם הילד שלי, אין לי כוח למלחמה הזאת.
אז הנה, אז דודו ביטון היה בסמי אופיר עם הילד שלו במשחק.
היית עם הילד, מבאס.
הייתי עם הילד שלי, שכבר בדקה 20 ביקש ללכת הביתה עם דמעות בעיניים, ניבל מהאבוקות, מהבלגן, מהשוטרים, אבל אני חייב להגיד ש95% מהקהל שרק בוז לאותם מועדים. כמעט כל האצטדיון שרק להם בוז, והיו מאוד מבואסים ומההתנהלות שלהם, ואני מאוד מקווה שיצליחו איכשהו להילחם בזה.
אתה יודע, זה, אני נשבע לך, אני אשמע אמוציונלי מדי, אבל זה על סף הגורם לי לפקוט. בן כמה הילד שלך?
הילד שלי בן 8.
בן 8.
בנו...
הוא הביא אותו לאירוע הכי גדול שיש בכדורגל הישראלי.
אולי הילד לא ירצה...
יסלחו לי אוהדי בית"ר, יסלחו לי אוהדי הפועל תל אביב, יסלחו לי דרבי תל אביבי, לא אכפת לי. זה הקלאסיקו של הכדורגל הישראלי, בטח בעשר שנים האחרונות. לסמי עופר, שזה האצטדיון הכי מפואר שיש בכדורגל הישראלי, והילד רוצה ללכת הביתה.
ואולי הוא לא ירצה לחזור יותר למגרשים. זה החוויה שלו שהוא
כן,
יזכור.
זה הכעס, זה על זה בפרק הקודם, זה ישב עלינו, וזה הכעס.
לא מובן, מאוד מאכזב, לא מובן, באמת. אני לא מבין מה הם ניסו להשיג שם, אבל זה היה פשוט ביזיון.
אה, הם העלו פוסט אחרי זה.
שמה?
No beer, no party. או no beer, no game, משהו כזה. כאילו בגלל שלא הסכימו להם למכור אלכוהול מחוץ לאצטדיון.
זה היה מכוון נגד המשטרה.
לא, כן, זה לא היה משהו נגד מכבי חיפה. אבל למה אתם משתמשים באהבה הכי גדולה שלכם כדי לפגוע במלחמות אחרות? כאילו, לא הבנתי כלום מהמקרה הזה.
חשוב שיפתרו את הנושא הזה גם בשיחות, ושהמשטרה תעשה את מה שצריכה לעשות. ולדעתי, כל הדבר הזה צריך להיפטר. מעבר לעונשים חמורים של כלב ודברים כאלה, כנסות. תראה,
הכדורגל... נעשות אישיים.
כן, הכדורגל הפסיד המון המון כסף.
תביעות אישיות.
הימורים, מגיסנדם הווינר או דברים כאלה, לוקחים את הכסף אחורה, אוקיי? זאת אומרת שהמון המון כסף הטוטו הפסיד, זכויות שידור, פרסומות שלא היו במחצית השנייה, המון המון כסף שנאבד שם, אבל אני חושב שאם תקנוס סועד ב-50,000 שקל, הוא יחשוב 10 פעמים, אם לזרוק חזיז או לא, ו... לא יודע אם גילי אמר את זה, נראה לי שכן, אבל אני כן אוהב שיש אבוקות ביציאה, ולדעתי אם יתירו את זה, ומי שמכניס אבוקה רק פשוט יזדה, ובוא נראה מה אתה עושה, שזה יכול לעשות טוב לכדורגל ולא רע, אבל...
אני סיפרתי על המקרה בנפולי, שזה היה ממש באישור מול המשטרה, הם סגרו אזור ביציאה, וממש בהודעה מראש זרקו לשם אבוקות, זה היה מדהים. נדבר קצת מקצועי על מכבי חיפה, כי נגעת על מכת הפציעות, ודיברנו על רמי גרשון. אני חייב לומר שאתה צוחק, כי ואני רמי רק בריאות ומזל טוב, ונולדה לו עוד ילדה. נכון? אז מזל טוב לך,
לנטע. לי הגבר. ווינר הביא גב, זכר ונקבה.
אה, זה בן ובת.
מה שנקרא X ו-Y.
יפה, אז אני אבו אלבנת. רמי, אני טיפה אצחק, אל תתבאס, כי נפצעת וכנראה סיימת את העונה, אבל זה הייתה, זה קצת הרגיש כמו פציעה של פנסיונר כזה, שהביא אותו לשחק עם החבר'ה בגיל 40 כזה, כמו שאני לשחק איתכם בירקונה, ואני אדפוק איזה גליץ', 100% אני קוראה. אני 100% קוראה.
או, היה צריך את החופשת לידה הזאת. היה צריך את החופשת לידה, להעניק קצת.
אתה יודע... באמת, רק בריאות, אתה יודע, זה לא נעים לצחוק המענה במצב הזה.
לפני משחקים חשובים, אז אני תמיד מדבר איתו. אז דיברתי איתו בבוקר המשחק, עכשיו יש לי סבתא צדיקה עד 120, אמרת לו, רמי, אל תדאג, תהיה רגוע, דיברתי עם סבתא שלי הבוקר, היא בירכה אותך.
זה אחרי הברכה, כאילו.
כנראה הברכה לא עבדה, דקה שלישית הוא כבר היה בחוץ.
כן, הוא ממש לא הצליח לעמוד, זה היה פציעה רצינית.
לא, לא.
ראיתי את הגלישה הזאת וכאב לי.
כן, אתה הרגשת את זה?
כן, כן.
אני לא הבנתי מה קרה לו.
אני אגיד לך מה הבעיה עם רמי, זה לא בעיה, זה כאילו זה, הפציעות שלו, רמי משחק 120%, לא 100%. הוא לא עושה גליץ' 80%, הוא לא שומר על הרגליים, הוא עושה ב-120%, אז הפציעות שלו הן גם מאוד קשות.
זה פציעה של שחקן שלא שיחק הרבה זמן והוא לא בכושר גופני, אבל היא לא של עייפות, כי זה היה בפתיחת משחק. המתח הנפשי והלחץ גורם לפציעות האלה, לפעמים זה גם פציעות פסיכוסומטיות כאלה, מהמתח והלחץ, שילוב של כל הדברים האלה, ובאמת ליבנו איתו, זה מבאס.
מאוד. אני באתי בשבילו למשחק, ובאמת, ברגע שהוא נפל, ראיתי שזה משהו רציני. ושוב, הוא עשה ספרינט, אתה יודע, זה היה במתפרצת הזאת שהוא עשה ספרינט אחורה, ראיתי שזה באמת משהו משמעותי.
עכשיו אני קולט שהיית פה בפרק הראשון, אז אפילו הוצאנו טיזר על רמי גרשון, על כמה הוא טוב ואיזה מודל לחיקוי הוא, אז קודם כל אל תפרוש. לא יודע, תשתקם, יש לו חוזה גם לעונה הבאה במכבי חיפה.
לא, לא,
יש לו חוזה
צופון. בגילאים האלה זה כבר, זה עונה אחרי עונה אחרי עונה, הולכים ככה.
אז רק בריאות ותהנה מהילד, זה ילדה עכשיו, נכון?
ילדה, לי הגרשון.
כן, הצפי היה שהוא יפרוש בקיץ anyway, כאילו...
אה, אבל כמה הוא?
36.
הוא בגיל 8.
רמי 88.
אה, אז הכל טוב.
כן, בקיץ יהיה 37.
זה אחלה קריירה, זה לא שעכשיו...
אנחנו פרשנו, אתה יודע, אז...
כן, אתם כבר... אז שיבוא להיות פאנליסט.
רוב שנתון 88 זה פנסיונרים כבר.
כן, אמת.
אז טוב, אני אגיד לך מה, יש עוד הרבה משחקים במחזור הזה, אבל אנחנו כבר די עמוק בפרק. אז מה שבא לי לעשות, גילי, ברשותך, בוא כזה נעבור בריף זריז, ניתן החתמות נגיד של קבוצות, לא עכשיו נחפור על זה מקצועית, כי כן בא לי לדבר קצת על הפועל תל אביב, נכון? יש משחק מעניין?
רק נגיד לחדרה, שמסכנים לא נתן להם שום...
אוקיי, מה יש לך
להגיד? אתה יכול לדבר על חדרה, קודם החתימו את ברדיה. הנה, אפרופו החתמות.
נכון.
בלם, אבל עדיין להם מאמן, ונמרוד קוסטיקה, הוא כרגע עומד על הקווים, היה שם איזה דיבור עם מוטי וניר, שמפה...
תמיד אחרי מי שמופיע פה...
איזה אייפו מקבל, אה? ישר אמר לי גטל, ישר אמרתנו, אני דחף לנו להצעה. זרי, נהיה סוכן פה, אה?
בלי עמלות.
אז חדרה כרגע בלי מאמן, או מאמן זמני.
חדרה בלי מאמן, מקום אחרון בטבלה, נגד מכבי חיפה, נראה לא טוב.
אני חייב להגיד, אבל וגילי אמר את זה בפרק הקודם, אני שידרתי גם את המשחק שלהם נגד נתניה, הם אמנם הפסידו 2-1, הם היו בסדר. אני אומר לך, עדיין, הם היו בסדר.
דווקא הפוך, שאתה בסדר ומפסיד,
זה הכי גרוע.
לא, אבל יש רכש, יש רכש חדש. יש את קורטיס, שהוא שחקן כדורגל בסדר, אתה יודע, אתה רואה משהו, יש את אוסיק משווילי,
קשר אחורי.
הוא חלק ממשפחת גלאזר בסוף, אמרנו, נכון?
גלאזר, מוחה גל קולני מליגה לאומית.
והם החתימו את ניר ברדיה שהוא בלם, איזה כושר, הוא בא מרומניה. בסדר, אוקיי, נגענו בחדרה. אפשר סמן וי?
יאללה.
מתקדמים לאפול ירושלים, עירונית פריה. אני רוצה להגיד על אפול ירושלים, שאני רוצה לראות מהם כדורגל יותר טוב, באופן כללי. כולם שם במאבק על הפלייאוף העליון, אז אני לא באמת יכול להתחסק לזה.
גם התחזקו יפה, עם אילון אלמוג בדיוק. ובדש, אחלה
התקפה. אני חושב שמבחינת סגל, הפועל ירושלים היא לא ממצה את הפוטנציאל שלה.
תודה, אני רוצה לראות כדורגל יותר טוב.
ומאוד מפריע לי העניין עם סדריק דון. שמה, הגול שהוא עשה נגד אשדוד, שהוא מעביר מימין לשמאל ומשחרר כזאת זונדה, אני לא מבין למה הוא משחק איתו בשש, לדעתי הוא חייב לשחק.
תזכיר לי את הגול שלך בוויסלה קרקוב באירופאית.
עם השמאל, החיבור.
איך אני זוכר.
תגיד לי, זיכרון מפחיד.
נגד מי זה היה?
כמעט כמו שרק אתה זכרת הילדים.
נגד ונטה.
נגד ונטה.
נגד ונטה בהולנד. באנסחדה.
אגב, אני חייב להגיד משהו שאני לא אשכח, זונדה זאת אחת המילים שאני הכי אוהב שקשורות לכדורגל. זאת מילה אדירה, זונדה.
לא, מה זה זונדה? זונדה זה שהוא פגע טוב בכדור.
כן, שיתלבש לו כזה.
שיתלבש לו.
זנדית.
תשמע, סדריק דון, הוא חייב לשחק קרוב לשער, זה השחקן אולי הכי מוכשר שלהם.
אבל גילי יגיד לך אחרת, גילי אמר בפרק.
אני אמרתי, הוא הגיע שם לנוער ועלה לבוגרים, הוא היה חלוץ, הוא היה כנף, ואת השדרוג שלו הוא עשה, שהוא הביא אותו אחורה, כי הוא לא מספיק מבריק להיות בכנף, ופתאום שהוא 8-10, לפעמים 6, כן?
לפי דעתי 6, זה לא התפקיד שלו, פשוט אולי אין לו 6 מספיק טוב.
וטבריה, מה שמדהים אותי בטבריה זה ש... וקצת
שגם עשו כמה חיזוקים.
טבריה הביאו את כל ה... זה כזה מלא נפלטים כאלה, נכון? הם הביאו עכשיו את קלטינס, ולפני זה מיכאל אוחנה, הם הביאו עוד
משלחנו. ואת רויזמן.
רויזמן עכשיו הביאו.
ממכבי פתח תקווה. אבל שחקן שרגל שמאל, שחקן מעניין.
למה זה לא נדבק לו?
לא נדבק לו. הוא היה עוד בביתר שמשון תל אביב, ואלה שיוצאים ממכבי תל אביב להשאלות, היה לו אפילו משחק אחד של רביעייה בליגה לאומית. ואחרי זה הלך עם נס ציונה, אומנם הם ירדו ליגה, אבל לא היה הכי טוב שם.
כן, הוא כזה שחקן מעניין.
הלך להפועל ירושלים, לא נדבק אצל זיו אריה, ומכבי פתח תקווה עונה בכלל הוא די נמחק. נסה להתאושש בטבריה.
שחקן כישרוני. הוא צעיר מאוד, גילי? הוא עדיין בגדר הצעיר?
20 ובתחילת שנות ה-20.
אוקיי.
מה שנתון, גילי?
לא, לדעתי, 2002, 1.
בסדר, עוד יכול לפרוץ. בכדורגל שלנו אנחנו מתבגרים יותר מאוחר, מרגישים בראש.
כן, אבל אתה יודע, זה עוד קבוצה ועוד קבוצה ועוד קבוצה, ואני מת בשבילו שהוא יעשה את זה כבר, כי הוא באמת מוכשר.
גם מיכאל אוחנה שבא לחזק אותם לא משחק כמעט.
לא משחק.
ומוכזב.
הוא מוכזב כבר?
מוכזב, כבר הוציא הודעה דרך אנשים, וכאלה, כן.
זה לא הוא, זה מקורבים. מקורבים לשחקן הוציא הודעה שהוא מוכזב.
והשחקן הכי יציב, כן, רויזמן 2002, השחקן הכי יציב של טבריה עונה זה בסם זערורה.
הוא שחקן טוב,
מצוין.
שחקן טוב.
מצוין, מאוד אינטנסיבי, מאוד חזק. בכלל, טבריה היא קבוצה שמאוד קשה לשחק נגדה, מאוד מאומנת, באמת, אלירן חודדה עושה שם עבודה מדהימה.
אז אני אמרתי שאני רוצה מהפועל ירושלים לראות כדורגל יותר טוב, אז טבריה שיחקה במחזור הקודם נגד הפועל חיפה, וזה הרגיש שטבריה משחקת נגד מכבי חיפה, היא כאילו התבלבלה. היא באה יותר מדי מבוקר.
אבל זה המשחק של טבריה.
אבל די, הנה, אתם כבר כאילו במקומות שאתם יכולים להרשות לעצמכם לנסות לשחק יותר כדורגל, נכון? זה כאילו הם עדיין מסתכלים אחורה, אני מניח, זה לא שדבר עכשיו פוזלת לפלייאוף העליון.
מה זה להרשות לעצמכם? היה הרכב של הפועל חיפה מול הרכב של דבריה, לדבריה יש הרכב לא פחות טוב נקודתית באותו משחק, אז לא תנסו לנצח, חבל על שתי נקודות.
גם בוא תנסה לשחק, די, מספיק עם הבוא לא להפסיד, תודה, זה מעייף אותי.
אם אתה מדבר על זה, יש לנו לדעתי שבע קבוצות שלא באות שחק כדורגל.
בדיוק כמו שאמרתי פרק קודם. בואו, למדתי, יש חצי ליגה שרק רוצה להישאר בליגה בכדורגל הכי מגיל שיש.
כן, וזה בלי קהל, ולא בצורה כדורגל, וחבל.
אבל איך יבוא קהל? אתה יודע, זה כאילו כבר, אני מתחיל להגיד שזה, אתה יודע,
ביצה ותרנגולת.
אגב, מה שמדהים על טבריה, זה שהיא שבעה מחזורים, לא משחקים, שבעה מחזורים, כי היא הפסידה בגביע, אז היא זרקה את הגביע נגד הפועל תל אביב, היא שבעה מחזורים ללא הפסד. שני ניצחונות, חמש תיקו.
אגב, אתה רוצה לשמוע משהו על הפועל ירושלים, אתה מדבר על כדורגל טוב ושמח וכל כך, לדעתי מרגיש שהאוהדים כבר קצת נמאס להם. נמאס להם הכדורגל הזה שככה, ואתה רואה גם שהאוהדים קצת פחות מגיעים.
המקובע הזה, המסודר הזה, כי באמת יש להם שחקנים מוכשרים, אני חושב שהם יכולים כאילו לשחק יותר התקפי, לבוא, במיוחד שאנחנו רואים את הקבוצות שהם נלחמים איתם על הפלייאוף העליון, אני חושב שהפועל ירושלים סגל יותר חזק מהקבוצות האלה.
גם סגל, גם מועדון, גם פוטנציאל של קהל, כמו שאמרת. אגב, היה פרק שאמרתי שאני מוחזב מהקהל של הפועל ירושלים, אגב, זאת יכולה להיות סיבה. אני חייב לומר שיש לנו קולגה בתקשורת, שאני, הוא איש שאני מאוד מאוד אוהב, הוא דיבר איתי אחרי הפרק, נכון, יונתן כהן, הוא אמר לי שהוא, חבל שלא דיברתי איתו מאז, כאילו דיברנו, התכתבנו קצת, הוא אמר לי שדווקא מבחינתם, הקהל הוא עדיין סיפור הצלחה, אולי אני אביא אותו, לשמוע ממנו, מעניין למה, כי אני עדיין חושב שהפועל ירושלים, היא סיפקה בליגה הלאומית מספרים הרבה יותר גדולים של קהל, והייתי רוצה לראות את זה גם בליגת העל, אולי זה כמו שאתה אומר, היכולת קצת הרחיקה אותה מהמגרשים, אני לא יודע. עוד משחק, בני סכנין עירוני קריית שמונה, אני אפתח רגע את הפלאפון, כי סכנין החתימה שחקנים, נכון? החתימה את מאביס?
מאביס צ'יבוטה.
לא, אני לא החתימה, היא סיכמה איתו עוד לא, לא נראה לך את
זה מה שאמרתי, אני לא יודע אם זה... אוקיי.
אמור מיועד להגיע, והחתימה עוד קשר
אחורי. החתימה קשר אחורי, בארנס אוסי.
אוסי. לא מכיר. לא מכיר. השאלה אם הם בסגל למחר, אני לא יודע.
לא, צ'יבוטה לא.
מאביס לא יודע אם הוא בארץ בכלל.
מאביס לא, מאביס בוודאות לא.
מאביס לא יודע אם הוא בארץ. והוא מחליף את אומאונגה כמובן ששוחרר, ובגלל זה גם סכנין בעצם איבדה נקודה, כי היה לה את הנקודה מול מכבי חיפה, היא קיבלה הפסד טכני, היא כרגע עם 21 נקודות. לא יודע, בסדר, נו, הם כזה במקום טוב.
הסיפור הפיקנטי של המשחק זה שי ברדה.
שמורחק.
נגד סלובן דרפיץ', כמו בנאל וסטטיק. אתה יודע, שהם סוג של כזה רבו ו... נפרדו. משחק על הפלייאוף העליון.
כן, אני לא חושב שקריית שמונה. מי? סכנין? ברור שלא, וקריית שמונה בטוח.
חד משמעי שכן, חברים, משחק שמי שמנצח את הפנה על הפלייאוף העליון.
שמע טוב, אם...
גילי, אתה לא מסכים איתי?
לא, זה לא יקרה, תקשיב.
טבלאית כן, טבלאית כן. בסוף אם זה יקרה, אני חושב שלא.
טבלאית זאת מילה גם יפה.
אבל למה, גילי, עכשיו בני סכנין או קריית שמונה, שתי ניצחונות, שלוש ניצחונות.
ממה, מהשישה מחזורים שנותרו?
כן.
לא, נתניה וריינה יותר טובים.
אני חושב דווקא, זה שתי קבוצות שמי שתנצח, תסתכל אחורה ותנשום אוויר שהיא בורחת מהתחתית.
גם עוד משחק, שאני רוצה עוד שתי קבוצות שבמחזור הקודם היה קשה לראות אותן. בני סכנין נגד בית"ר ירושלים, היה בלתי נסבל לראות אותן משחקת כדורגל, וקריית שמונה נגד ריינה. לא עברה את החצי לפי דעתי.
אם לא אסף צור זה נגמר גם 3 או 4.
די, נו, צחקו כדורגל, שיגמר 3-3, תגמרו על טקו ביניכם, אין לי בעיה, קחו תן לנקודה.
אמרת, קיבלנו 0-0.
יאללה. מכבי פתח תקווה נגד אשדוד.
הבשורה שאשדוד החתימה שוער, שוער זר פולני.
מואה, אפילו לא ידעתי, אני מתבייש להגיד.
כן.
הם קיבלו את מה שאמרתי.
זה אומר שאריאל ארוש כנראה יורד לספסל. הביאו שוער בהשאלה מדרמשטט, בונדסליגה שנייה.
אוף.
לא שיחק העונה.
בסדר, עדיין דרמשטט.
אבל יש לו בטח ליגת מילואים, דברים כאלה, אולי בכושר בסדר.
יכול להיות, כן. רזומה, שוער פולני בן 25.
רזומה טוב, קראתי, כן.
זאת אומרת, בגיל של C, יהיה מעניין לראות אותו, ואם הם יפגעו איתו, זה משמעותי.
מאוד. מאוד.
אז זה משחק, מה שנקרא, לא ההזדמנות האחרונה, אבל אתה יודע, כבר אם בטעות, מכבי פתח תקווה עכשיו תיתן איזה ניצחון, יוכל כבר לברוח ל9 נקודות, זה המון.
משמעותי מאוד.
לא, זה סופר משמעותי. זה כמו הניצחון של טבריה על חדרה לפני איזה שני מחזורים, שזה היה ניצחון שכאילו, אתה יודע, הרגשת שיש לו משמעות גדולה.
אז עוד קבוצה שאין לה עדיין מאמן קבוע, נכון, קלמי סבן?
הוא כרגע... לא, הודיעו שהוא קבוע. ככה הם הודיעו לפחות. הודיעו
שהוא קבוע, שהוא יפסיד. ועם לוזון, שממנו דווקא יש לי המון המון ציפיות.
מתמיר לוזון.
כן, כי הוא בא מנוער של מכבי פתח תקווה, שהיא מפתחת שחקנים ולקחה גם אליפות, והוא, כמו שאני גם דיברתי עם גיא לוזון, היה את המשחק של החטופים, אז דיברתי עם גיא לוזון, הוא אומר לי, תקשיב, הוא מאמן התקפי, והוא מאמן מאוד מאוד טוב, נשבע לך, לא מהמשפחה, לא קשור אחד לשני, הוא באמת מאמן טוב, אוקיי? לקח אליפות בנוער, ניתן לו את הקרדיט, אבל הוא בא נגד הפועל באר שבע, ועשה משחק שפגע בעצמו.
אני חושב שהוא קיבל ביקורות שהוא לא יחזור על הטעות הזאת עוד פעם.
כי הוא בא נגד מכבי תל אביב, תזכור מהמשחק הראשון שלו, הוא בא וכביל 2-0, וכמעט ניצח, שוב עם ההחמצות של, של החלוץ שם, והוא בא נגד הפועל באר שבע, והוא ממש הלך, עשה הפוך. עשה ההפך, ואני לא יודע למה. אז אני מצפה ממנו קצת, אתה יודע, לשדרג את מכבי פתח תקווה למחוזות אחרים.
אתה היית בקבוצה של גיא לוזון במשחק החטופים? הוא היה...
כן, בטח, בטח.
אז הם תמיד היו שחקן יותר, נכון?
מה פתאום?
מינימום שחקן יותר.
מה פתאום?
אולי שגיא ימליץ לתמיר, גם ידחוף כמה שחקנים תוך כדי, שלא ישימו לב, הוא גם ינצח.
אני מדליק אותו, תראה איך הוא מתעצבן מזה.
לא, אתה יודע מה הם עשו? הם עשו את הדברים הכי לא יפים.
הם עשו?
כן.
בוא נשמע את הצד השני,
גיל. כשאתה
משחק 5-5, אוקיי, באימונים, יש מלא קבוצה שמשאירות שחקנים למעלה, כאילו בלי אופסייד.
כן, אין אופסייד.
כן, ואז שחקים ככה. ועכשיו שחקנו אנחנו עם שחקנים שהם לא הכירו את ה... הם לא מכירים את הכדורגל. והם רצו קדימה, הבדו כדור, ואז הוא ושכטה וכולם נשארו למעלה.
אבל הם עשו משהו לא יפה.
בגדר רחוק. וגם היו כוונים.
כן, זה עכשיו נבטלים כל הזמן. מה, איזה טיעון קלוש לעומת הזה שהייתם שני שחקנים יותר כל המשחק.
לא היה נושא שחקנים יותר.
לפחות שניים.
כן, ואולי גיא יכול לתת את הטיפ הזה לתמיר, שינסה לדחוף בלי ששמים לב שחקנים. יאללה, בוא נמשיך.
יאללה.
תחרותי גילי, אה? יאללה.
ביום ראשון, זה משחק עם ניחוחות של פלייאוף עליון כבר, של כאילו כבר נגמרה עונה הסדירה, הפועל חיפה מול מכבי נתניה, מכבי נתניה מקום שישי בליגה, אחרי הניצחון על חדרה, והפועל חיפה מחתימה שחקנים.
כן, שני זרים חדשים, הפועל חיפה מביאה, אבובקר דומביה, עם עבר פה בנתניה ומכבי פתח תקווה, שיחק...
לא הצביע את חותמו.
לא, היה צעיר, שיחק עכשיו שנתיים וחצי, אני מקווה שאני אומר את זה טוב.
בקפריסין.
קרמיוטיסה.
כן.
קבוצה בקפריסין, שנתיים וחצי. עצם זה שהוא החזיק שם שנתיים וחצי, זה סימן טוב.
נכון. עצם זה ששילמו לו שנתיים וחצי, זה סימן טוב.
כן, שחקן כנף, אז הוא חוזר, הוא מכיר את הארץ, והרכש השני זה ג'ייבון איסט. חלוץ ג'מייקני, עבר בנבחרת ג'מייקה ב-29, אבל פעם ראשונה הוא יוצא, הוא שחק רק בקוסטריקה ובג'מייקה.
רק במרכז אמריקה הוא שחק.
כן, אבל שחקן שהם היו צריכים לשכנע אותו הרבה בשביל לבוא, רזומה טוב, מפתיע שערים. שער בגולים,
ראיתי ברזומה, שער בגולים.
יהיה מעניין לראות אותו.
אוקיי, אז שוב דור חוגי לא הולך שחק יותר. כן, עד שהוא שיחק, אתה יודע, הוא גם, הגול שהם הפקיעו נגד... נגד מי הם שיחקו עכשיו? נגד טבריה? נגד טבריה. זה כאילו גול שלו, הוא הגביע את הקרן שעשתה שם את הבלגן, ולפני זה היה לו גול ובישול, ועכשיו עוד פעם הוא לא ישחק.
בוא נראה, חכה.
אני מקווה בשבילו שכן.
אני אגב מאוד מחזיק מדור חוגי, אני חושב שאם ייתנו לו לשחק, אבל לא ייתנו לו לשחק, וכל פעם הוא יצטרך להסתכל לצידה שמחליפים אותו, הוא שחקן שמספרים, הוא מבשל, הוא כובש, אני חושב שאפשר לרוץ איתו.
אני מקווה בשבילו שזה יקרה, זה יהיה לו תחרות עכשיו עוד פעם. והמשחק שנועל כמובן את המחזור, ולא ניגע בו בהרחבה, כי אפשר לדבר עליו מהיום עד מחר, בבלומפילד, מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים. על מכבי תל אביב דיברנו, ביתר ירושלים עוד צריכה להתחזק, היא כאילו באיזה אופוריה תומר אצילי, אבל היא צריכה להתחזק.
אז אני דווקא רוצה לגעת על שחקן שהוא פחות רלוונטי, כן רלוונטי, לא רלוונטי, לא ברדאר, אבישי כהן. שחקן שביתר רוצה כבר הרבה זמן, מחכה לו הרבה זמן, וראינו בשיחה הזאת שלזתי, שיואב זיו מנהל קבוצה, ואירן זהבי, שגם לא ברור למה הביאו אותו לשיחה הזאת, מה זה קשור לעניין.
הוא בא להרגיע אותו, בעצם אירן זיו ויואב, אירן זהבי ויואב זיו, באו להרגיע אותו.
ראו אותו בוקר.
לפני זה שיחה עם ג'קן גלידיס, עם ג'קן גלידיס, שכנראה אמר לו, בוא אבישה, בוא נחכה איזה כמה שעות.
עכשיו, יכול להיות...
אני חייב להגיד משהו על השיחה, אנחנו מכירים את אבישי כהן. איך קנדה אומר, אנגלית שפתיו.
אוקיי, אז בגלל זה
הביאו... אולי הם לא הבינו אחד את השני.
בגלל זה הביאו מתורגמן, את יואב זיו ואירן זהבי.
אז הם היו איתו בשיחה.
כן, הם הלכו ארבעה, צילמו אותם בקריית שלום, הולכים לצד בדשא שם, והוא מסיים את השיחה בוכה. זאת אומרת, אתה לא הולך. עכשיו, יכול להיות שהם מחכים לסיים את המשחק עם ביתר, ואז לתת לו ללכת.
זה לא יכול להיות, זה 100%, לדעתי, תעודת עניות למכבי תל אביב.
אוקיי, זאת אופציה אחת.
מראה על חוסר ביטחון.
שאמרו לו, תחכה עוד שבוע ותלך, זה יכול להיות, או שלא אמרו לו, אבל זו הכוונה שלהם. ואופציה שנייה, שהם לא משחררים אותו, כי הם לא מביאים שחקן במקום, או לא יודע מה קורה,
אבל ובעיניי... הם לא אותו.
אז זה מה שאני אומר, אתם לא יכולים גם לא להלביש שחקן, וגם לא לתת לו ללכת, זה בושה וחרפה.
זה לא מלבישים אותו, זה משהו אחר. חבר'ה, שיחקו מגן ימני במכבי תל אביב ככה. נחמיאס, אסנטה.
למקין.
למקין. סגיב יחזקאל ורוי רביבו.
ועידו שחר.
ועידו שחר.
ועידו שחר זה שש. זאת אומרת, הוא מגן שביעי. זה, אני לא זוכר אם יש שחקן שהוא שביעי באיזה משהו, אוקיי? ולא נותנים לו לשחק. ועכשיו אני גם שמעתי שכבר מתחילים להביא אותו בשעות אחרות באימונים.
תקשיב, לדעתי, סליחה שאני קוטע אותך, כי זה מעלה לי את הדם.
נכון, לא מובן.
לי זה לא היה יכול לקרות.
למה?
כי אני עם כמה שהייתי ילד טוב והייתי מקצוען, הייתי ממרר להם את החיים בשביל ללכת. הייתי עושה הכל, הוא נראה לי, אני לא מכיר אותו, ובסוף אתה לפעמים נדפק מזה, כי אם אתה מגן ימני שביעי, ואתה שחקן 30, מה זה אתה לא נותן לי ללכת? תגיד לי מה, אני חטוף?
אבל אתם שונים, כי אתה תמיד ידעת שאתה כוכב. אבישי כהן, אנחנו מכירים אותו מבני יהודה, הוא היה בא לבני יהודה...
אתם לא משתמשים בי, אני לא רלוונטי פה, מה זה תחזיקו אותי? תגיד לי מה זה הדבר הזה.
אבישי כהן, בבסיס שלו הוא כזה צנוע, הוא לא היה מאמין שהוא שחקן הרכב בבני יהודה. כשהוא הגיע למכבי תל אביב ולקח את האליפות, לדעתי, הוא הרגיש שהוא חי מחוץ לחלום שלו אפילו. והיום הוא רק מתחיל להבין שהוא בגיל 31 כבר, ואולי באמת הגיע הזמן להתחיל להגיד את מה שאני חושב.
יש שחקנים שהם שחקני הרכב בקבוצה, ומבקשים לעזוב, ואתה לא יכול להחזיק אותם בכוח. שחקן שלא רלוונטי, שהוא סטטיסט שם, שיש הרכב ראשון נגד שני, אולי הוא רזרבי בחוץ כשחקן 24, לא נותנים לו, תודה, אני ראיתי אותו, יוצא מהשיחה הזאת, בוכה, עלה לי אדם לראש.
תמונות שלא כיף לראות, אני מאוד מבין את העצבים של גילי, כי אנחנו היינו שחקנים, ולא מובן, פשוט לא מובן למה להחזיק שחקן, שאתה לא מתייחס אליו, אתה לא מלביש אותו.
הדבר היחידי שאותי אולי, אני רק מסתכל על מפנות מהבת של מכבי תל אביב, זה למעט המשחק מול ביתה ושליים, זה אולי שמכבי, יש לו חוזה במכבי תל אביב. ואנחנו מכירים את אברמוב שאוהב תמיד, מה שנקרא, לנצל את המומנט. אז אולי הוא לא רוצה לשלם את כל הסכום, ואולי מכבי תל אביב לא רוצה להשלים, אולי זה עניין של כסף. יכול להיות.
אני במצב, אני לא יודע. הולך בהתנדבות לשחק במקום אחר.
אני לא חושב שזה עניין של כסף, לא חושב שהם צריכים, הם אמורים להשלים לו, כי זה כולה ארבעה חודשים.
הוא גם מרוויח במשכורת, במכבי תל אביב, במשכורת לא טוב במכבי תל אביב, זה משכורת גדולה בקבוצות אחרות.
הוא מרוויח לדעתי מהשחקנים עם החוזים היותר נמוכים בסגל,
כן,
ובביתר מה שהוא הרוויח, אני לא רואה הבדלים משמעותיים, במצבו, אני אומר לך את האמת, אני הולך לשחק בהתנדבות.
בכל סכום.
אני אומר לך את האמת.
לא, אבל מה שחורה פה, שבעצם לדעתי הבטיחו לו שהוא יעזוב, ולא עמדו במילה שלהם. ופה בעצם זה מה שהעלה לו את הסעיף. שוב,
לא העלה לו את הסעיף, ראיתי אותו בוכה.
תעודת עניות, תעודת עניות למכבי תל אביב, שיש להם חוסר ביטחון, הרי אם הוא מגן שבי, המאמן לא מחזיק ממנו, נכון? אז מה אכפת לך שעשה בקבוצה יריבה?
לדעתי הוא סובל ממה שקרה עם דן ביטון. מה שקרה עם דן ביטון, שהם שחררו אותו להפועל באר שבע ובלטקסה, והם מתחרטים, הם לא רוצים לחזק את ביתר ירושלים, בטח לא לפני המשחק נגדה.
אוקיי.
אבל זה שוב, זה תעודת עניות למכבי תל אביב, כי אתה קבוצה עם... אנחנו באים, אנחנו יותר טובים. אנחנו, זה מגן שביעי שלנו, הולך להיות שחקן הרכב אצלכם. איפה החוסר ביטחון?
אתה לא אמור לפחד ממישהו שאתה לא מחזיק ממנו.
בדיוק, ההפך. תן להם אותו, נכון? אתה
לא חושב שלא טוב. ביתר לא מתמודד איתם באמת על אליפות, ושחקן שאתה לא מחזיק ממנו, באמת.
אגב, לגבי המשחק, אני חושב שזה באמת צומת דרכים עבור ביתר ירושלים, להראות שהיא יכולה באמת להילחם עד הסוף על האליפות.
תשמע, אני חושב שאני כבר בשלב שאם אני מסתכל על הטבלה, אז אתה יודע, ביתר ירושלים כרגע 8 נקודות מהפועל באר שבע. והפועל באר שבע משחקת ראשונה, אם היא מנצחת, היא מפעילה מכבש של לחץ על המשחק הזה של מכבי תל אביב. אם ביתר ירושלים מנצחת, היא רק מקרבת את באר שבע.
אפשר להיות רז זהבי רגע?
נו.
זה לא מעניין, ביתר מכבי, יש הפועל תל אביב כפר שלם.
יש לנו זמן?
יאללה, תקתק על קצה המזלג. הפועל תל אביב, קודם כל היום, כל המחזור של הלאומית משחק, 8 משחקים במקביל.
זה אחלה שנץ.
כן, והפועל תל אביב עושה רושם שיש בעלים, שיש בעלים ששם כסף. דיברנו קודם על נתניה, אז שבירו עובר מנתניה להפועל תל אביב, חתואל הגיע, שכבר היה סגור בהפועל חיפה, הגיע בזכות שכנועים של ברדה, שמכיר אותו טוב, גם להפועל תל אביב, רוצים גם את שי אליאס, מדברים עם רמזי ספורי, רוצים לעשות שם, אתה רואה בעלים ששם כסף, רוצה לעלות בכל מחיר, וזה כיף.
אמרת שיש מנהל, ואני מרגיש שיש מנהל למגרש, אליניב ברדה, אתה רואה, אתה יודע, אתה מסתכל על מסע דגו, ואני מחזיק מנה מאוד. הוא חושב שהוא אחלה, אחלה פיגורה לכדורגל, ויש לו ראש והכל, אבל אליניב ברדה, ופתאום אתה רואה סדר. בליגה עולמית, מי עולה? הקבוצה שהכי מסודרת, שהכי טקטית, שהכי מסרקת כמו שצריך, אוקיי? והפועל תל אביב, מאז שברדה מגיע, פתאום 1-0, 1-0, 1-0, ומנצחת, ופתאום 2-0, והקבוצה מסדרת ותבניות משחק והתקפית מאוד, המון המון שחקנים משתתפים במשחק התקפה, מן הסתם גם הוא הביא איתו המון שחקנים, כמו שחר פיבן בגלל השם שלו, ורותם חתואל, כמו שאמרת, ומרגיש לי מאוד מאוד טוב הפועל תל אביב. ואנחנו גם חושב שאנחנו נראה עליונות על כפר שלם עכשיו. אתם תראו את ההבדלים בין קבוצה שהיא גימיק, לבין קבוצה שהיא קבוצה. ואתם תראו את זה במשחק
נעבוד לנגד כפר שלם. מרוב שלברדה הכל הולך, גם שפורצים מועדים, ואמבר בא לרדת מהמגרש, אמור להיות הפסקת משחק והפסד טכני, הוא מסיים את המשחק הזה עם ניצחון 2-0, ומצליח לשכנע את אמבר לא לפוצץ את המשחק.
גדול.
אז אני חייב להגיד שאחרי הרבה שנים, אני רואה, הפועל תל אביב עושה פעולות מאוד נכונות, היא בונה מועדון. גם בשדרה הניהולית, אנחנו רואים דברים מאוד מאוד חיוביים, אם זה החתמת בוקסמבוים, סקאוט זר, גיא פרימור, ואם ניגע בקטע המקצועי, אני חושב שברדה כבר עם קריצה לעונה הבאה, עושה החתמות כבר שהוא בונה איזשהו תלקית כבר לעונה הבאה, אם זה חתואל, אם זה שבירו, שזה שחקן שמאוד מתאים לסטייל של ברדה, ומחפשים גם מגן שמאלי, הבנתי להביא את ליידנר.
שבירו הוא קצת ברדה.
כן.
נכון?
לא.
למה כן, לא?
לא, לא.
שבירו הוא קצת ברדה.
לא, לא. ברדה כוכב כדורגל היה, מה יש לכם?
כוכב כדורגל היה?
כן. וואו. כן, כן, כן.
ברדה היה כוכב כדורגל?
היה כוכב כדורגל. היה לו עונות מדהימות, גילי.
הוא היה במעמד של כוכב, שראית אותו מטפל בכדור, אמרת, זה כוכב כדורגל?
לא, אז זה לא היה עכשיו איזה משהו מלוטש וזה, אבל ברדה היה שחקן מאוד מאוד טוב, היה מבין את המשחק מאוד. היה, לדעתי, אני מבין מה אתה אומר, שהוא מקסם את הקריירה ודברים כאלה, אבל ברדה...
אני רואה אותך שאתה מגרה אותי.
אבל ברדה היה שחקן מאוד מאוד טוב, ועם כל הכבוד לשבירו, שהוא אחלה חמוד והוא נחמד.
הוא לא באותו לבל, הוא לא עושה את אותה קריירה, חד משמעית.
כשאני אומר שבירו וברדה זה לא אותו שחקן.
לא אותו שחקן, אבל אותו סגנון של הלוחת, של המפוזר קצת, של המשתולל, של ה... מנסה לעשות דריבל שהוא לא יודע.
בואו נסכם את זה ככה, אליניב ברדה זה אליניב ברדה, ושבירו זה ינון ברדה. אהבת?
סגרת את הטיזר.
ינון ברדה, שנתון 84, הייתי קצת בנבחרת.
לא, אני חושב שברדה שהגיע לשם, החלוץ הזר שם, הוא לא הסטייל שלו, בהתחלה הוא לא כל כך רצה אותו, אבל כל משחק שהוא נותן לו שחק, הוא מפקיע שערים, ובגלל זה גם הוא הביא את שבירו, כי אני חושב ששבירו יותר מתאים לשיטה של ברדה, עם הלחץ קדימה ועם השחקנים שרצים על כל המגרש, ולאט לאט הוא יתחיל לשלב אותו.
שבירו זה שחקן שעובד, הוא לוחץ בלתי נסבל.
עכשיו שיכול להיות טוריאל בימין, חתואל בשמאל, רוי קורין בעשר ושבירו חלוץ. זה ליגה טל?
אחלה קבוצה. יאללה, זהו, סיימנו נראה לי, אז מגיע לו לקיצו הפרק הזה, פרק מספר 64 של קיק-טוק. דודו ביטון, דן מורי, היה ממש אחלה. גילי ורמוט ואני נהיה פה גם ביום ראשון, נסכם לכם את המשחקים של השבת. עד אז, בשורות טובות, שבת חוזרים עוד פעם.
עוד חטופים.
עוד חטופים.
שיהיה רק
שחזרו גם
עד האחרון.
גם החזרה שלהם תהיה טובה.
כן, זהו, שבת שלום, בשורות טובות, ביי.
שבת שלום.